עכשיו ב-103 FM. ספורט עם רון קופמן ויוני הללי.
שלום לכם וערב טוב. אז ציר הרשע שולט, הכי טוב. סעודיה מפרקת את ארגנטינה. לשתי המדינות אנחנו לא צריכים שיהיה לנו סימפתיה, לארגנטינאים יותר, הרבה יותר. היום יפן מפרקת את גרמניה במשחק מדהים 2-1, אגב כמו התוצאה של סעודיה. עוד משחק מציר הרשע, נכון שהיפנים התאכזרו רק לסינים, לאמריקאים ולאוסטרלים, ולנו עוד לא, אז אנחנו יכולים באמת לתמוך בהם כאשר הם נותנים לגרמניה בראש, אבל אצלנו כבר שכחו את השואה, כבר לא יודעים מה זה, כבר לא לומדים את זה, ובעוד 5-7 שנים, כאשר לא יהיו כאן ניצולים, גם יפסיקו לציין את היום הזה. ספרד עכשיו מול קוסטה ריקה, אנחנו בדקה ה-60, אין שערים בינתיים, 0-0. אין לנו באמת סימפתיה לקטע הזה שנקרא ספרד, אם אנחנו זוכרים את פרנקו, את האנוסים וכל הדברים האלה. קוסטה ריקה, טוב לנו שם, טוב לנו גם ללכת לשם. כולם אוהבים אותנו. מאוחר יותר, בלגיה מול קנדה, בצד הזה אנחנו קנדים, הבלגים, מי ששכח, מאוד אהבו להיות חברים בוורמאכט, ולהתלקק על הגרמנים הנאצים, אז הכל טוב. מה עוד יש לנו היום? יש לנו גם כדורסל היום, גרן קנריה ב-10, מארחת הפועל תל אביב, ביורוקאפ, שידור ישיר בספורט אחת, גלאטסראי, ב-7, מארחת את הפועל חולון, זה ב-BCL, ליגת האלופות של פיבה, משחק ישודר בספורט 5. אז זה מה שאנחנו נראה הערב, כדי באמת להתאושש מהפיגועים והאירועים המדממים בבוקר. הרבה דם. אהלן יוני.
אהלן.
נו, אתה נהנה?
לא, ממש לא. מונדיאל רע מאוד. מה זה? זה מונדיאל. 4 תוצאות, היום זה זיהיה 5 נדמה לי, 0-0. להקת הפרשנים והשדרים עושים את מסי גדול וחוטפים, רואים את מסי מקבל בראש, רואים את, עושים את גרמניה גדולה, רואים את גרמניה מקבלת בראש. עזוב, זה לא, ואני לא שותף לדבר בשם עצמך. למה אתה אומר אנחנו, אין לנו סימפתיה, אנחנו, דבר בשם עצמך.
אם אתה אוהב את הנאצים, אם אתה אוהב את הנאצים,
אני לא אמרתי שאני אוהב את הנאצים.
אם סלחת להם זה עליי.
אל תדאג לי, אני יש לי זיקה לשואה קצת יותר מה שלך לדעתי.
נו, בסדר, אני לא בטוח.
אבל אל תחנך אותי, אבל דבר בשם עצמך, זכותך, אני מכבד אותך.
אני אלרגי לנאצים ואתה לא משתתף באלרגיה.
לא, אתה אלרגי לכולם, גם לבלגים.
נכון, מי ששתף פעולה עם הנאצים, כן, תרמנו שם 11 במשפחה.
ואתה אלרגי גם ליפנים.
מה זה?
אתה אמרת שאתה אלרגי ליפנים.
אמרתי לא ליפנים, אמרתי האוסטרלים, אוסטרלים, יפנים ואוסטרלים אמריקאים וסינים. ציינתי במפורש.
אוקיי, יפה. בסדר.
טוב, בוא נתקדם. עוזי דן, ספורט הארץ, אהלן, ערב טוב.
מצוין.
אני מניח שצפית במשחק של גרמניה-יפן.
אני הייתי במשחק, משחק נהדר, באמת. גם התוצאה כמובן.
כן, צפיתי בו.
מבחינת רובנו, אבל היה משחק נהדר ו... אני חושב שהוכח בפעם האלף, אז שים רגע את הקטרים עצמם בצד, הם שהם מבחרת מאוד מאוד חלשה, והגיעו לפה רק בגלל שהם מערכים, אבל שים לב מה עשו הנבחרות הקטנות האחרות, סעודיה האסיאטית מנצחת את ארגנטינה, יפן האסיאטית מנצחת את גרמניה, שתיים הנבחרות הטובות בעולם על הנייר, מרוקו וטוניסיה מוציאות טקו נגד נבחרות, נגד סגנית אלופת העולם ונגד נבחרת כמו דנמרק שמועמדת להגיע מאוד רחוק.
אז בינתיים, אז בינתיים מה שאתה אומר שהאסיאתית הכי חלשה בינתיים זו אלופה, קטר.
זה ברור, זה ברור, היא אלופת אסיה גם, אתה יודע, בצורה קצת לא מובנת, אבל גם את האיראנים צריכים לשים בצד עם המחאה, אבל אנחנו רואים שהאסיאתיות, וגם הצפון אפריקאיות, ותשמע, גם סנגל נגד הולנד, המשחק שחול, בסוף ההולנדים ניצחו, אבל...
כן, אבל בסך הכל, עוזי, אתה יודע...
יוני, תקשיב רגע, יוני, תקשיב שנייה. גרמניה שיחקה ברוסיה ופה, בינתיים ארבעת המשחקים האחרונים שלה בגביע העולמי, היא ניצחה את שוודיה האירופית בדקה 90 בגול המדהים של טוני קרוס ובעידת פונצ'ין המדהימה, הפסידה למקסיקו ממרכז אמריקה, הפסידה לדרום קוריאה והודחה, הפסידה ליפן. אז אתה יודע, זה כבר לא מקרה, ארבעה משחקים בגביע העולמי, שלושה נגד לא אירופיות ושלושה היא מחשידה. וזה גרמניה הגדולה.
לא, תשמע, קודם כל, זה הייתה חגיגה לעיניים היום, הדרך שבה היא ניצחה. למרות שאתה יודע, עם גרמניה כמה כדורים בהתחלת המחצית השנייה, זזים ימינה או שמאלה, כמה סנטימטר, הכל משתנה. אני רק רוצה להגיד משהו אחר. תן לי שנייה לשאול אותך משהו אחר. עד עכשיו יש לנו כמה? 4-5 תוצאות 0-0?
3
תוצאות.
3 והרביעית בדרך. והרביעית בדרך, קוסטריקה, ספרד, נקווה שזה ייגמר עם גולים. זה
לא יודע מה
זה. אנחנו בדקה 11.
מה?
אנחנו בדקה 11.
יוני, ממוצע השערים בטיים הוא סבבה. אתה יכול להגיד, זה כמו שאני אגיד לך, 6-2, 4-1, פעמיים 2-1 של סנסציות גדולות. אתה יודע, אתה מסתכל על רבע הכוס הריקה,
אז מה אתה רוצה? מה אתה רוצה?
שבסוף
יפן וסעודיה יגיעו לגמר? זה המונדיאל הטוב? זה המונדיאל הרומנטי?
קודם כל... תשמע, יפן וסעודיה לא יגיעו לגמר, אבל אם נבחרת כמו יפן תגיע לחצי גמר, או נבחרת כמו סעודיה תגיע לרבע גמר, אז כן, אז זה סבבה, אז זה מעולה. זה מעולה. אני רוצה להזכיר לך, אני רוצה להזכיר לכם, אנחנו כאילו כולנו, הראש לנו, לא כולנו, אבל רובנו, רובכם, הראש לכם תקוע באירופה. מדובר על הגביע העולמי, כל העולם שחק כדורגל, ואנחנו רואים צפון אמריקה ומרכז אמריקה בוודאי. אנחנו רואים שאסיה, ואני כבר לא מדבר על אפריקה, שיבש מצוין זה. כן, והם הגרמנים מפסידים, פעמיים רצוף, נבחרות מזרח אסיאתיות במונדיאל, ושתיים משחקים האחרונים סיים, ומפסידים למקסיקו. אז כנראה שהפערים לא קיים גדולים. וזו גרמניה שתמיד כביכול מנצחת ב-90 דקות, וכו' וכו' וכו'. אז מה שראינו בינתיים, אותו דבר בלגיה, אותו דבר קרואטיה, סגנית אלופת העולם, אנגליה נגד איראן, זה לא מדד לשום דבר, איך שהאיראנים...
עוזי, קודם כל, אני כנראה לא יוכל להתחרות עם ההתלהבות שיש לך, כי אתה נמצא שם, וזה הרבה יותר מרגש, והרבה יותר מעניין, והריחות, והרעשים, והקולות, עושים את ההבדל. אני אומר לך מרחוק, כן? עד עכשיו, לא מת מהמונדיאל הזה, ממש, זה אחד המונדיאלים החלשים שראיתי.
תקשיב, יוני, לא זוכר, אני עיתונאי קצת פחות שנים ממך, אבל לא הרבה, אני לא זוכר מונדיאל אחד שלא אמרו ביום השני הסניקי הרביעי, וואי, איזה מונדיאל באסה, איזה מונדיאל...
אז אני לא תלוש מהמציאות,
זה בסדר. לפעמים זה היה ככה, אבל לפעמים, אני חושב שבינתיים יש כדורגל, לדעות את הדברים האחרים, המונדיאל הזה בסדר גמור, עכשיו בסוף, הדברים, אתה יודע, הפתעות... הרי לא נקבל סעודיה יפן בגבור, אבל שוב, אם פתאום, גרמניה מודחת או ארגנטינה מודחת.
כן, בוא נדבר רק על גרמניה, אם היא לא מנצחת את ספרד, היא בצרות גדולות.
אם היא לא מנצחת את ספרד, היא תלך הביתה, כמעט בטוח. בוא נראה מה ספרד תעשה נגד קוסטריקה, אתה יודע, בקצב הזה, אולי ספרד לא תנצח את קוסטריקה, אולי בלגיה לא תנצח את קנדה, בוא נראה מה יגמרו התוצאות של המחזור הראשון, יש לנו גם את דרום קוריאה, ויש לנו את קנדה, יש לנו את קמרון, יש לנו עוד נבחרות שיכולות לעשות הפתעות, יש בתים 7-8, בתים מאוד קשים, ברזיל נכנסת מחר לעניינים, היה פחד לא אומר שיתנצח את סרביה וכו', אז בינתיים, אני חושב, שוב, אתה יכול להתווכח משחק כזה או אחר, היו משחקים של 0-0 שהיו גרועים, היו משחקים, לא רק בגלל ההפתעות, שהיו טובים במשחק היום, בסוף, גם אם מה נגמר, הוא היה יכול לגמר 3-1 לגרמני, גרמני החמיצו, השוער היפני היה נהדר, אבל גם אם זה נגמר ב-3-1 לגרמני, היה משחק טוב, היה משחק מהיר, היה כדורגל, היה הסתמנויות, זאת אומרת, אני לא יכול להגיד שהמשחק הזה היה מאחפה.
עוזי, היה סבבה, באמת, לראות טנדרדוג נותן בראש זה תמיד טוב. יאללה, לך תעבוד, תודה.
ביי.
היו עוד משחקים, היה גם משחק טקו, בין טקו אפס בין מרוקו לבין סגנית אלופת העולם קרואטיה, שלפי מה שאני קורא דיווחים מקרואטיה הם לא מתלהבים, והיפנים בכלל נתנו היום בית ספר, גם המאמן שלהם שזרק הכל, כל מה שיש לו כבר בפתיחת המחצית השנייה.
ושינה את השיטה גם, כן.
שינה השיטה, הלך על הקווים, הלך על הפה, אבל שיחק שחקנים מחליפים, כן. שבאמת נכנסו, ובאמת, אתה יודע מה, שחטו את הגרמנים על הדשא.
כן, היה איזה נקודה שהגרמנים לא נכנס הגול שלהם, ואז התחיל איזה, מה שנקרא בליץ יפני. על ה... אם מותר להשתמש במילה בליץ כשמשחקים נגד גרמניה, נתחיל איזה בליץ שראית אתה ביפנים, בוא נה, זה מהירות, אנחנו, כשאנחנו רצים בכל הכוח, אנחנו איטיים לידם, זה משהו לא פשוט, אנחנו כל כך רחוקים מהרמות האלה, ויפן, לא תגיד, זה נבחרת ענקית, אנחנו רחוקים מסעודיה, אנחנו רחוקים מכל הנבחרות הקטנות האלו שלא סברנו, אנחנו רחוקים.
כן. טוב, בוא נפתח שידור, היינו צריכים את טוזי באמת מקטר באילוצי זמנים שלו, עורך ומפיק שר פלסנר, אחרי על השידור ברדיו 103 בני שאולסקי, ברדיו צפון 104.5 שר בן חמו, העורכים בדיגיטל מיכל קדו, שרומת איתיהו ארגון ודוד זבולוני, אנחנו משודרים בכל המדיה גם באפליקציית חמל, שידור ישיר בפיד ספורט, להיות לחסות.
בחסות?
לא חייבים כרטיס בשביל להזמין טנביס. כן חייבים נשנושים שצופים במשחק. הורידו טנביס והזמינו ממגוון מבצעים.
מישהו אמר טנביס.
אנחנו עכשיו עם גיא לוי, ערוץ הספורט וישראל היום. אהלן, ערב טוב.
היי, ערב טוב.
אז בוא נלך קודם כל על מה שנראה כמו סנסציה, על הדשא פחות, יפן נותנת בראש לגרמניה.
כן, הגרמנים החמיצו יותר מדי מצבים, תשמעו.
גם היפנים?
נגיעו ב-1-0 ל-2-3 מצבים של 100%, הם החמיצו. והמאמן היפני לקח סיכונים מטורפים, שהוא יכל מצד אחד לחטוף בראש, ומצד שני קרה להפך, הסיכון השתלם לו, והוא הביך את המערך הגרמני לגמרי, כי זה היה מערך פרוע, ולפעמים קשה להסתדר מול חוסר סדר. והוא יצר מין סוג של בלגן במגרש, והוא בעל שכרו בסנסציה ענקית. סנסציה ענקית, אין ספק.
תראה, אתה אומר המאמן היפני לקח על עצמו סיכון גדול מאוד. אף אחד לא היה בא אליו בטענות אם הוא היה מפסיד 4-0 לגרמניה, במשחק הפתיחה. לגרמניה, אני אומר, מדגיש. ולכן אני חושב שהסיכון היה מחושב. ולכן אני חושב, הצליח לו, זה נכון. קשה להניח היה שחילופים כאלה יביאו לכזאת תפליט במשחק, אבל אתה זוכר, גיא, ודיברת על זה כרגע, היו להם גם במחצית השנייה, נדמה לי עד דקה 60, היו להם 3-4 הזדמנויות, אחד בעמוד, אחד ליד העמוד, משהו שבשנייה יכול להתאפך, וזה באמת נגמר 3-4-0 לגרמניה. השאלה אם המשחק הזה הוא מדד לגבי הגרמנים. עזוב את היפנים, היפנים יעשו עוד טקו, וכבר יהיו אולי מקום שני. השאלה מה קורה עם הגרמנים, ומה קורה עם ארגנטינה במקרים כאלה?
כן, דבר ראשון, אני מבין את הגישה שלך, שזה כבר לא נורא, היה מסיד 4-0, או 1-0, זה סיים, אבל אני לא חושב שזה סיים, כי 4-0 זה, אתה הולך חזרה לבית מלון, ואתה נשכב מתחת לשמיכה עם הראש מתחת לקרית, ואתה, הביקורת מגיעה אליך הרבה יותר חזק מאשר 1-0 נגד גרמניה. התוצאה כן יש לה, הנראות יש לה משמעות. 1-0 זה משהו אחד, ו-4-0 או 5-0, לא בטוח שאתה יכול להתאושש מזה. לגבי גרמניה, היא נמצאת עכשיו במצב מאוד קשה, מכיוון שהמשחק השני שלה הוא מול ספרד. עכשיו, הספרדים מובילים עכשיו 1-0, אבל אם הגרמנים מפסידים עוד משחק, אז אני חושב שהם יכולים להתחיל לעשות אריזה לפחות של חלק מהדברים, כי הסיכוי שלהם...
לשלוח מטוס אחד של הציוד קדימה.
כן, את הציוד...
תגיד רגע, שאלה לי אליך
ש... אם הם מפסידים לספרדים, הם בבית לדעת.
נכון. כן, עם 3 נקודות אחרי זה קשה מאוד. נראה לי המינימום זה יהיה 4, אלא במקרים קיצוניים. שאלה, אתה שם...
אני אשלים את התשובה לגרמנים, מה שראינו מהגרמנים, זה דבר ראשון, הגנה מאוד, לא טובה. הגנה לא טובה. ואני חושב שהחיסרון של לירוי סנה היה משמעותי מאוד, ומולר לא בכושר מספיק טוב, וכן, זה לא התחבר להם טוב.
בדיוק, בעניין של מולר, תעצור שנייה אחת, לא בעניין של מולר, בעניין העקרוני, שים לב שכל הנבחרות הגדולות, אלו שמפסידות ואלו שעושות טקו ואלו שמגרדות ניצחונות בדקה ה-90, הן נבחרות שכל רוב השחקנים שלהם משחקים באירופה, ורוב השחקנים שלהם משחקים בליגות האירופיות ובליגת האלופות, ובקבוצות שלהם, ברמות הכי גבוהות, שחוקים, הגיעו למונדיאל, שחוקים.
מסכים איתך, כשיעשו את הסיכום לגבי המונדיאל הזה, אנחנו נראה את אם באמת זאת מגמה שהיא סוחפת, או שזה רק פה מקריות של שניים, שלושה משחקים בהתחלה, שהמשחק הראשון הוא קצת מלחיץ, אז זה קרה במקרה. אבל כשנסכם את המונדיאל הזה, אנחנו נוכל לראות האם באמת יש השפעה...
רגע גיא, ברשותכם, יוני כבר לא יהיה פה 0-0, ספרד עולה ליתרון 1-0 על קוסטריקה. כן, דני אולמו כבש בדקה ה-11, כן.
אז כשנסכם את המונדיאל, נוכל לראות אם זה ככה, אתה צודק, שבעצם מה עשו בגלל המונדיאל. קיבצו את כל ליגת האלופות ואת כל המפעלים האירופיים עד נובמבר, וזה יצר עומס משחקים עצום, בגלל זה גם אנחנו רואים פציעות. וזה יימשך לצערי הרב, ובהחלט יש לזה השפעה גם פיזית, מנטלית, כל הבחינות על נבחרות שהשחקנים שלה באמצע העונה. בניגוד לאחרות שהשחקנים שלהם לא היו עמוסים כל כך, והם באים יותר טריים. אז יש פה השפעות, אבל אי אפשר לסכם כרגע באמצע, אלא רק בסוף המונדיאל נוכל להסיק מסקנות. אבל ככה זה נראה כרגע, אני מסכים איתך.
תגיד לי, שאלה אחרת.
2-0 פרד. דקה 20.
כבר יש משחק טוב. מה שלא יהיה, גם יהיה 2-2 בסוף, זה משחק מצוין.
אגב, הספרדים זה מדהים, הם משחקים למעשה עם שלושה שחקני הגנה ושבעה קשרים. רודרי משחק בלם, שהוא קשר בעצם, ולצידו יש עוד בלם ושני מגינים, ואין להם חלוצים, זאת אומרת, השלישייה הקדמית שלהם מורכבת משלושה קשרים. מורטה לא משחק. זה משהו מדהים מה שהוא עושה, פשוט מדהים.
תגיד לי רגע, שאלה נוספת שמעניינת אותי, שאתה מסתכל על משחקים כמו ארגנטינה, כמו גרמניה, זה משהו שאפשר לחזות כזה דבר לפני תחילת משחק, עוצמות כאלה מול מדינות שהכדורגל שם זה משהו, אתה יודע, אפילו לא ברמה של, אתה יודע, סעודיה, לא נגיד, זה רמה ענקית.
ערב הסעודית זה הפתעה עצומה. בשביל כולם, באמת, זה היה משהו מדהים. היפנים פחות הפתיעו אותי, מכיוון שהיפנים זה עם שלא נכנע אף פעם. הם לא נכנעים. הם נלחמים תמיד עד הסוף, הם מאמינים תמיד עד הסוף, ובאמת אין עליהם.
קטנים זריזים וחזקים, זה קודם כל. גם הם מושמעים. והם ממושמעים, מה שהמאמן רוצה הם נותנים. לא תמיד הם יכולים להיענות לאתגר, אבל כשזה נהנים לאתגר, זה גולים.
שמע, הוא שיחק בסוף עם שני חלוצים כמגינים.
נכון.
הוא עשה משהו באמת באמת מטורף, שזה הצליח לו וזה יצא פצצה. הוא הבליח את הגרמנים, אנזי פליק לא ידע מה לעשות. לא ידע מה לעשות, פשוט היה נבוך. ההפתעות בסדר גודל הזה אי אפשר להעריך, בטח ובטח אחרי שראינו את איראן וקטר. עכשיו אני שמעתי בשידור שקטר ניצחה את יפן, באחד הגביעים, באחד התחרויות.
בגביע אסיה.
אז איך אפשר להעריך דבר כזה? ראינו את היפנים וראינו את הקטרים, הקטרים נראו כמו כלום, והיפנים ניצחו את גרמניה. אז קשה מאוד להעריך, אני אמרתי מראש שבמונדיאל חורף בכלל אי אפשר
להעריך. תן לי, אני פשוט חייב לעמוד בזמנים, תן לי את הזווית שלך על המשחק של מרוקו מול קרואטיה, קרואטיה סגנית אלופת העולם מרוסיה 18, והמרוקאים היום לא נפלו מהם.
הקרואטים לא יראו שיש להם יכולת התקפית. הם לא יראו שיש להם יכולת התקפית, והם יהיו חייבים לשפר את זה, כי בלי חלוצים, בלי יכולת התקפית, הם לא יגיעו לשום דבר. יש להם קשרים טובים והכל בסדר, אבל, וההגנה שלהם די יציבה, אבל זה לא יספיק. זה לא יספיק. אני חושב שהשוויון שם היה די הגיוני.
על הכיף הגיא, נשתמע, המון המון תודה.
בכיף, בהצלחה לכם, תודה לכם.
תודה, תודה. ואנחנו עכשיו יוצאים לעוד חסות ונשוב. לא חייבים כרטיס בשביל להזמין טנביס, כן חייבים לשנושים כשצופים במשחק. הורידו טנביס והזמינו ממגוון מבצעים.
אנחנו נבלתי, נבלתי.
אנחנו עכשיו עם פז חסדאי, שליח וואלה לקטר, אהלן פז.
אהלן, מה נשמע?
בסדר, מה, אתה צופה עכשיו במשחק של ספרד קוסטריקה? איפה היית לפני?
לא, אני לא צופה, אני הייתי במשחק של יפן גרמניה. היה מעולה פה.
כן, היה מדהים.
היה מדהים, היה אווירה ממש מעולה של היפנים, נתנו הם ביצים, הייתה אווירה מדהימה, ולא יודע אם ראיתם, הם ממש הפסיקו לשיר גם את אותו שיר, כל המחצית השנייה, זה היה משהו נקרא לגמרי.
כן, כן. זה שיר שגם מושר בארץ. אותו, כן, אותה מנגינה.
יש, יש בדרום קוריאה, גם, לא, ביפן אולי גם, אני פשוט, דרום קוריאה זה קורה גם באנגלית לפעמים, ערוץ שנקרא ארי יאנג, ארי רנג או ארי יאנג, משהו כזה.
נכון, ויש להם, גם יש,
כן, ויש יש שם רוק דרום קוריאני. אתה יודע שזה בדיוק קורה גם
רפטטיבי,
בלילה.
רפטטיבי, רפטטיבי, ולא אכפת להם.
ב, לא אכפת להם מכלום. אבל הם, בוא נע, מי אנחנו שאנחנו נבוא ונשפוט את זה?
מה פתאום נשפוט? מה פתאום להפך? מפרגנים.
אני דווקא נהניתי מזה שהתרגלתי.
מאוד. עכשיו גם, אחרי המשחק, אתה רואה אותם כאילו, כולם תחפושות כזה, אתה יודע, של סמוראים, של דמויות
אנימה כזה. איך הם ניקו את היציע שהם עזבו מכל מה שהם הביאו איתם, ואחרי זה עמדו וקדו קידה?
אני שאלתי, ראיתי זה כמה בחורים, שאלתי אותם, תגידו, זה נכון שאתם מנקים את היציע? הם אמרו לי, עוד פעם שואלים אותנו את הדבר הזה, כן, אנחנו מנקים, מה ביג דיל, מה אתם עושים איזה עניין?
כל אחד הניילון שלו לוקח, ואת השקית גרעינים שלו לוקח, וזהו, מה?
הם לא יכולים לראות את הבקבוקי פלסטיק מפוזרים, זה משגע אותם בעין, אתה מבין? זה כאילו, זה מוספים.
כן, טוב.
זה לא כמונו זורקים.
יש את הסיפור מהמונדיאל שעבר, שמשאירו את החדר הלבשה אחרי ששטיפה, לא רק אחרי שאספו את הלכלוך.
אני באמת לא מבין את הקטרים, למה הם לא לומדים מאיתנו על החדאפ?
ממש ככה. והגרמנים דווקא התחילו יפה עם המחווה הזאת, זה היה ממש יפה, אבל
כולל שרת הספורט שלהם, כולל שרת הספורט, שישבה ליד אינפינטינו ביציע הכבוד, ועל העצרת הקפטן על הזרוע, עם ה-One Love.
לא יכולו להוציא לצהוב.
זה היה פרשה שבאמת קשה לשפוט, אתה יודע, קשה לשפוט את האירופאים שנכנעו ובסוף לא עלו עם זה. כי אתה יודע, אנחנו יכולים לבקר וזה, אבל בסוף יש לך מאמן שצריך להחליט שוונדייק מתחיל עם צהוב ונויר מתחיל עם צהוב, וזה קשה לשחק ככה, אתה יודע, אנחנו יכולים להגיד מה שאנחנו רוצים. אבל בסוף כאילו נכנעו, אבל הם שיחקו אותה עם הסתימת פיות הזאת, וזה לדעתי השיח אותם.
כן, אבל אתה יודע, באמת, מכל מה שהם עסקו, ואני מעריך את המאבק שלהם, באמת, למען סרט הקפטן, ובכלל, כל המאבק החברתי הזה, אצלנו כמובן זה לא היה קורה, לא משנה מי השר, ועד כמה הוא ליברל, אבל יש לנו פה באמת ממשלה עם תיאוקרטית, שזה לא היה עובר. תגיד לי, אבל מבחינת הכדורגל, איך הקהל הגיב למהפך מ-0-1, זאת אומרת, בעניין של יפן? לשוויון, ומיד אחרי השוויון, תוך כמה דקות יתרון.
כן, קודם כל, הגרמנים היו ממש רדומים. היה, אני לא יודע בכלל כמה גרמנים הגיעו לקטר, אני לא חושב שכל כך הרבה. ואתה יודע, הקהל המקומי הוא אוהב חגיגות, הוא לא, הוא בא לראות הופעה, אז הוא נהנה, הוא פעק, הוא זה. יש פה גם קטע מאוד מוזר, שבסוף כל משחק, לקבוצה מנצחת, כאילו מוציאים קטרים שעושים חגיגות, מין להקת מעודדות כזאת של קטרים, שפתאום רואים מלא קטרים עם דגלי יפן, מסתובבים בצעקים, מה הקטע? זה קטע מוזר מאוד. עם דרבוקות, תבין, עם דרבוקות, יפנים עם דרבוקות.
היה אבל קטע יותר מוזר במשחק הזה, שאתה היית בו ואנחנו ראינו אותו, שהיה סוג של כמה, המצלמה תפסה, השחקנים גרמנים פשוט מנסים ללעוג ליפנים תוך כדי משחק, אם בריצות מוזרות, אם בתנועות ידיים, אם בפרצופים שהם עשו להם בתוך הרחבה, זה משהו שאתה חושב ש...
ראיתי כן, את רודיגר עשה איזה קטע כזה, רודיגר היה איזה ריצה כזאת.
כן, רודיגר גם עשה איזה קטע של כאילו מספרת שהוא רץ, ומעט הריצה נכון. שלו ביפני כאילו לא מגיע.
נכון.
היו כמה כאלה במהלך המשחק, אתה חושב שזה גורם ש...
בדיוק, תראה, כמו שארגנטינה, ברגע שאתה פותח משחק ככה ואתה עולה ליתרון מוקדם, כמו שקרה לארגנטינה, אתה כאילו מוריד הילוך כזה, זה נראה לך שהולך להיות קל, וזה ממש שמח לראות את היפנים גם כזאת מלחמה, איזה נחישות, כמה הם רצים, כמה הם רצים, וזה היה ממש מעורר השראה, זה היה ממש כיף לראות את זה.
יפה. תגיד, במשחק של זה צפית, במשחק הראשון היום, קרואטיה נגד מרוקו?
הייתי רק בטלוויזיה, לא הייתי...
כן, ואיך הייתה, מה שמע, מה ראית שם, כאילו, ב-MPC או ב...
מה, אני יכול להגיד לך, אמרתי לך, יש פה אוהדים ממדינות ערב, הם חוגגים פה, הם ממש באו לתת פה קרנבל, המרוקאים גם כן באו בכמויות, והיה אחרי זה מין, כאילו, היה מורגש ברחובות קצת חגיגות כאלה של מרוקו, אבל לא באמת חגיגות ניצחון, אלא חגיגות גאווה.
פנדל לספרד.
הם שמחים להיות חלק מהחגיגה, פשוט כולם שמחים להיות חלק מהחגיגה, וזה כיף.
על הכיף, אקפז, המון המון תודה.
יופי.
אני אשתמע מחר. אנחנו עם כדור עונשין מ-11 מטר לספרד. בוא נראה רק מה קורה עם זה, איך זה יסתיים. כרגע המשחק 30 הדקות הראשונות בשליטה ספרדית מוחלטת. למה הוא מחזיק אותו? מה הוא עכשיו? הוא מתחיל להרצות לו על חוקת השיפוט. יאללה, תרוץ, אבל אחרי זה תוסיפו 15 דקות. 3-0 לספרד. תכף נראה מי הבקיע, כי את השער השני הבקיע אסנסיו אחרי בישול של ג'ורדי אלבה. טוב, יוני, זו אמרנו, לא יהיה כבר 0-0, אנחנו דקה 31.
זה לכיוון של קונצרט.
כן, וזה לכיוון של טרחה וקוסטה ריקה, זה לא הנבחרת שראינו בעבר עם רבע גמר מונדיאל וכאלה, הם כרגע לפחות מול ספרד לא נראים על הדשא.
כן, 3-0. כן, כן, בוא,
אז תקם מתלהב, יש הרבה שערים.
מה?
אז תקם מתלהב.
לא מתלהב, אתה יודע, 3 תיקו עד עכשיו, אני לא אוהב שהגדולות משלמות מחיר.
למה לא?
אני לא יודע, ככה אני אוהב את המפלצות, מה לעשות?
הבנתי, אתה לא אוהב שיש זה, שיש...
אני רוצה את נאמר, אמבפה, מסי ורונלדו בסוף. רוצה ליהנות.
אבל אם הם לא טובים, אז שילחו צ'ורטי בזמן.
בסדר, אז אם הם לא טובים, העבודה נעשית גם אם אני רוצה או לא רוצה.
יפה.
אתה שואל אותי מה אני רוצה לראות, מה אני מענה אותי, לראות את הגורילה.
אני תמיד אוהב אנרכיה, אני רוצה שהעולם החדש ייתם בראש, הבנת? את ברזיל, ארגנטינה, גרמניה, אתה יודע, ראיתי כבר כאלופי עולם, צרפת, לא מתרגש מזה. עכשיו אני רוצה עולם חדש.
טוב, קיבלת.
לא תשלח.
איך תיקח?
אז בואו נמשיך עם המשחק הערב בשעה 9 שינהל את היום הרביעי, בלגיה מול קנדה. בלגיה כמובן פבוריטית ברורה למשחק הזה, אבל כמו שראינו, הכל פתוח, ואחרי שגם מערב גרמניה, אני אומר, אחרי שגם גרמניה...
למזרח זה לא היה קורה.
כן, כן, אני חי אי שם ב-80s. אחרי שגם גרמניה וגם ארגנטינה הפסידו, הכל אפשרי, כולל הפסד של בלגיה. בכל מקרה, ניצחון של הבלגים 1.30, תיקו 4.50, וניצחון של קנדה 6.55. קוף, מה אתה אומר? אולי פה תלך על תוצאת תיקו, זה 4.50, יופי של יחס.
אנחנו הולכים על הקנדים, נכון שיש...
אתה הולך עם הקנדים?
ברור.
ברור.
מה אני רוצה? אתה רוצה שאני אדבר על פדופיליה, על שואה, על דברים כאלה?
אני רוצה שלא תמיד תיתן השלכות היסטוריות, פשוט תתייחס עניינית.
הם לא היסטוריות, הם עכשוויות, קנדה.
טוב, יוני, אז בקנדה כולם...
מה זה, כמה הוא לקח?
הוא לקח, קנדה, אם הוא לקח, הוא עוד לא לקח.
לא, האם הוא, כמה?
6.55.
כן, כי סעודיה היה פי 17.
נכון.
אני הולך...
סעודיה היה פי 24.5.
לא, 17.5, על קוסטה ריקה, גם פי 17. כרגע זה לא הולך לכיוון של קוסטה ריקה, אומר זאת בלשון המעטה.
כן. אני הולך על תיקו.
אגב, קנדה עם אנטוניו דייביס, כן?
ובלגיה עם דברוינה.
כן, אבל בלגיה זקנה קצת לדעתי.
הלוואי אלינו הזקנה שלהם.
ברור, מי שאוכל מולים שומר. לא בליגה שלנו,
מי שאוכל מולים צעיר.
גם על הקנדים, דרך אגב, גם על הקנדים הלוואי אלינו הזקנה של הבלגים.
ברור, אנחנו גם לא יותר טובים מקנדה.
בדיוק, זה אני מסכים איתך. טוב, אני הולך פה על בלגיה, אני אקח פה משולש. ממשיכים עם משחקים שימשכו מחר, פורטוגל מול גאנה. בוא נראה את רונלדו אחרי ההיפרדות החד צדדית שלו ממנצ'סטר יונייטד, איך הוא יגיע למשחק הזה, ניצחון של פורטוגל 1.30, תיקו 4.50 וניצחון של גאנה 8.40, קוף לדעתי
יש פה כסף על השולחן.
לא, הגנאים לדעתי שווים קצת יותר מ-8.40.
גם, וגם אני מזכיר לך שלמרות שרונלדו,
אני גם לא יודע איך רונלדו הגיע למשחק הזה דרך אגב.
אולי הוא עזב גם ב-18 ברוסיה, הוא עזב את ריאל מדריד והלך ליובנטוס,
אז הוא היה אבל צעיר בארבע
שנים. כן, אז בגלל שאני חושב, אני חושב שבאיזשהו מקום ביכולתו, מה שאנחנו רואים ממנו, קצת מעיק על הנבחרת הזו, לדעתי גם מהיורו מעיק עליה, שהם לקחו את היורו, אני הולך פה על איקס.
איקס. יוני?
קל פורטוגל.
קל פורטוגל. אני הולך פה גם כן על איקס. בכל מקרה, מאוד מעניין לראות את רונלדו במשחק הזה. שווייץ מול קמרון.
שווייץ זה שלנו. גם הכסף של היהודים וגם יריבה שלנו.
אוקיי, ועוד משהו?
עוד משהו? גם רולקס.
שאנחנו תומכים בהם.
כן. אז ככה, שווייץ, ניצחון שלהם 1.70, תיקו 3.30, וניצחון של קמרון 4.70. אני הולך פה עם הפתעה, לצורך העניין, אני הולך פה על ניצחון של קמרון. רוז'ה מילי עוד משחק, קוף?
כן.
כן, אוקיי.
אני איתך, שר.
עם ניצחון של קמרון?
כן.
כן, כן, נראה לי שהשוויצרים הם לא גדולים.
ניטרלים.
הם ניטרלים, אז תיקח תיקו.
מגיעים עייפים כולם במשחקים באירופה.
תגיד,
מרוני פחות.
קוף, מה אמור שלך?
שוויץ.
שוויץ, אפרופו, עם הניטרליות. ומשחק אחרון לפינה הזאת, אורוגוואי מול דרום אמריקה, אורוגוואי ניצחון שלה, מול דרום קוריאה, סליחה. אורוגוואי ניצחון שלה 1.65, תיקו 3.30, וניצחון של דרום קוריאה 4.70, סוארז זאת בעניינים, עדיין אורוגוואי פבוריטית לפחות למפגש הזה. צריך לזכור, אומנם זה היה מזמן, אבל הנבחרת הקטנה הזאת ממדינה שהיא יותר קטנה מישראל, פעמיים אלופת עולם. אסור לשכוח את הנתון, 30 ו-50, אסור לשכוח את הנתון הזה.
זה היה נורא מזמן.
בסדר, יש עניין גם למסורת בכדורגל העולמי.
אז כשאני מדבר איתך על גרמניה, אתה אומר, אתה תביא לי היסטוריה ובלגיה, אבל 30 זה בסדר.
לי אסור להביא היסטוריה.
לא, אז אתה אומר, אתה תביא לי היסטוריה.
בסדר, מותר לי גם לסתור את עצמי.
לא, הוא אומר לך, אל תביא מסעדות. היסטוריה תביא.
אורוגוואי באמת נבחרת מוכשרת, עם ים שחקנים שמשחקים גם באירופה, ואני חושב שהיא עדיפה כאן. גם על יריבתה דרום קוריאנית, שאי אפשר לזלזל בהם, אתה יודע.
אנחנו לא מזלזלים, חוץ מעצמנו אנחנו לא מזלזלים באף אחד. זה המוטו של הפינה. בדיוק. קוף, אתה הולך עם אורוגוואי, סופית, יפה. יוני?
גם.
גם.
ייתכן גם שהיא תהיה הנבחרת הדרום אמריקנית, שתגיע הכי רחוק.
וואה, איזה פרשנות, בוא נחכה.
לא, אבל היא על ההפסד של ארגנטינה.
כן.
אוקיי. מקסיקו, איך אתה מחשיב אותה?
היא נבחרת דרום אמריקה.
זהו, בדיוק, היא לא דרום אמריקה.
היא צפון אמריקה.
זהו. טוב, אז בוא נחכה לברזיל סרביה מחר, אבל בכל מקרה אני הולך פה על תיקו. תודה חברים.
לא תשלח,
איך תיקח?
וינר, טוב, אז את הפנדל הבקיע פרן טורס, ובאמת אחרי ההכשלה של דוארטה. אני רואה כאן בחדר החדשות ספרד בקצב של שבירת C, הניצחון הגדול בהיסטוריה שלה במונדיאל, 6-1 על בולגריה ב-98.
איך הגיעו? שלוש במחצית הראשונה, שלוש במחצית השנייה?
זו גם פעם ראשונה שספרד מבקיעה שלושה שערים, במחצת הראשונה במונדיאל, מאז 1934, אז היא הובילה 3-0 על ברזיל, דקה 29. טוב, בוא נלמד קצת היסטוריה. פרופסור משה צימרמן, מומחה להיסטוריה גרמנית באוניברסיטה העברית, שלום לך אדוני, ערב טוב.
ערב טוב.
אני מניח, אתה גם אוהד כדורגל, ומכיר את הבונדסליגה ואת כל השחקנים הגרמנים עשרות שנים, לא רבית הנחת מהצוגה של גרמניה במשחק מול יפן.
אני לא רב נחת כבר הרבה שנים מהתצוגות של גרמניה.
יש מה, אבל אתה יודע, מהפכות לוקחות זמן.
המהפכה התרחשה כבר לפני מספר שנים, נאמר 4 שנים או 6 שנים, ראינו את נבחרת גרמניה ברוסיה, כן. ראינו את נבחרת גרמניה גם
בריקות
אירופה לפני כן, הם לא אותה נבחרת שהם היו פעם, ומה שנשאר מהם זה בסך הכל הפסוק הנהדר של לינקר, שהם משחקים 90 דקות ונצחים הגרמנים.
אנחנו עדיין חוששים מהם, למרות שספרד מובילה 3-0.
תראה, המשחק יהיה ביום ראשון, אני מתארתי שהם ישחקו קצת יותר מוכנים מאשר שיחקו היום, אבל ספרד יכולה להיות רגועה, הם ניצחו 6-0 במשחק ידידות או במשחק של גביע האומות לפני שנתיים, כך שהם יודעים פחות או יותר איפה הם עומדים מול הנבחרת הגרמנית.
תגיד, יכול להיות שהגרמנים, ואתה יכול להגיד לי זה יותר טוב מכולם, חיים באיזושהי אילוזיה שבאמת משחקים 90 דקות בסוף הם ינצחו, הם קצת לועגים, קצת יעירים, קצת משחקים אפילו לאט, לא מתאימים את עצמם לכדורגל המודרני?
תראה, האומה הגרמנית היא אומה דשנה, רואים את זה בהרבה מאוד דברים, וזה כולל גם את הכדורגל. אתה בא מדושן גם אל המשחקים האלה, אתה כמובן חושב נניח נגד ערב הסעודית זה הלך בקלות, ואתה מזלזל. אני נזכר בסצנה שהייתה במשחק ידידות של גרמניה נגד ישראל לפני לא הרבה זמן, שאותו שלוטרברג, שהוא עומד בתור המגן השמאלי, נתן או הפיל שחקן ישראלי בתוך הרחבה, מתוך פשוט מאוד ארוגנטיות, הוא הסתכל מסביב כאילו הוא נמצא בבית, והתוצאה הייתה תוצאה במשחק הזה שהיה פנדל לטובת ישראל. יכולת לראות את זה במשחקים גרמניים גם אחרים. יש ארוגנטיות, יש דשנות, ויש גם עיסוק בנושאים אחרים. אני חושב שהשחקנים הגרמניים היום היו יותר עסוקים בשאלה של הסרט זרוע שהם רצו לצאת ולא נתנו להם לקחת אותו, מאשר בעצם המשחק עצמו. אני חושב שאפשר לראות פה תופעה גורפת, כן? העמים המדושנים והשחקנים המדושנים לעומת אלה שהם פחות.
למה? היפנים לא כאלה רעבים? האומה היפנית.
האומה היפנית היא ודאי בתחום של הכדורגל הרבה יותר רעבה והרבה יותר מוכנה. הם יודעים שהם האנדרדוג, הם מכירים גם את השחקנים הגרמניים היטב, מכיוון שיש להם כל כך הרבה שחקנים בבודסליגה, בליגה הגרמנית, כן? ולכן במשחק כזה אחרי השלושת רבעי שעה הראשונה שהם ראו שהגרמנים לא מצליחים למצוא את השער למרות שהם רכבו על השער, אז הם התארגנו מחדש ושיחקו במלוא המרץ. צריך מבחינה מנטלית להיות
שוכן
אחרת.
אני חייב לשאול אותך אבל באמת על התחושות, מה שקראת בינתיים מאחר הצהריים, על התחושות בגרמניה עצמה, כי באמת התקשורת הגרמנית היא ביקורתית הרבה יותר מהישראלית, אתה יודע, וארסית והכל. גם כלפי המנצ'פט וגם כלפי המאמן וכל האווירה, וגם שרת הספורט נמצאת שם בקטר. מה אתה לומד בינתיים?
מה שאני לומד הוא שעבור מרבית הגרמנים, כל האליפות הזאת זה דבר מפוקפק. זאת אומרת, הוויכוח הציבורי הוא בעיקרו של דבר על שיתוף הפעולה עם קטר ומה שקרה שם, מאז שהתחילו לבנות את האצטדיונים. והדבר הזה משליך גם על הדיון שלהם, על עצם המשחק של הכדורגל. והיום, אחרי הידיעה
שמסירו את השתיים אחד... הגרמנים היו נגד הבחירה בקטר?
זה כל הצרה. הם השתתפו בבחירה, הם השתתפו בבחירה, הם לא עשו שום דבר במשך 12 שנה, ועכשיו נזכרו, עמדת הקהל, נזכרה שהדבר הזה לא היה קשר, שלא היה ראוי, ואתם מתווכחים על זה, ולכן הדיון נצב במידה רבה על השאלה הזאת, ולא על מה שבדרך כלל מעניין את האנשים, שהוא יחסי הכוחות על המגרש עצמו. הדבר הזה משפיע, גם שרת שרת הפיתוח האזורי שהופיע שם, הגרמניה הופיע בעצם בשביל לבטר לכולם שאני משתתפת במחאה נגד מה שיש בקטר. אף אחד לא יכול להבין בדיוק איך זה המחאה, אבל זאת המשימה שלה.
אנחנו גם זוכרים מי שלט אז בפיפה, ועד כמה מקורב לגרמנים בפיפה, בוופה, בכל המקומות האלה, והם תמכו.
זה ברור שהם, הפיפה והאיגוד הגרמני, האיגוד הכדורגל הגרמני, הם מוצרים של שחיתות מובהקת.
כן.
לא סתם פיתרו שם נשיא אחד אחרי השני בתוך התאחדות הכדורגל הגרמנית. דעת הקהל מתערבת בנושאים האלה, כאשר מותר לה לפתוח את הפה, לא כאשר הם מקבלים את ההחלטות שלהם. הרי אנחנו יודעים גם כן שהנבחרת של ביאן מינכן, היא בדרך כלל עושה את האימונים שלה בקטר, הקשר הזה קיים. הכסף מדבר, ואנשים שיש להם טרוניות נגד הכסף שמדבר, הם עכשיו...
טוב, אבל זה, פרופסור צימרמן, זה בכל מונדיאל, גם בקוריאה, וגם במונדיאל הקודם, בסופו של דבר יש תמיד טענות לשחיתות, ואיך קיבלו, ומה קיבלו, אבל אני רוצה לשאול אותך משהו על, על הגרמנים עצמם. הדחה פעם שנייה, בשלבים מוקדמים, זה משהו שיכול לחולל איזשהו רעידת אדמה בהתאחדות לכדורגל בגרמניה, משהו שיביא לאיזה שינוי בדפוסי העבודה, בגישה, כי זה לא, זה, גרמניה בכל זאת, זה אלופת עולם כמה פעמים.
לגבי העניין הקודם עוד רק נאמר שהסיפור של קטר מבחינת דעת הקהל הגרמנית ומבחינת הדיון בגרמניה הוא שונה מהמקרים הקודמים של השחיתות. יש לו את הדינמיקה שלו ולכן זה יותר רלוונטי. לגבי השאלה של רעידת האדמה, רעידת האדמה הייתה צריכה כבר לבוא הרבה יותר מוקדם. בעצם מה שיש לנו שהנדי פליק הוא המאמן זה חלק מהתגובה על רעידת האדמה. אבל רעידת האדמה שהיא תהיה עד לכך יסודית שתחזיר את גרמניה למצב שבו הייתה ארבע פעמים אלופת העולם, אני לא רואה. האומה הזאת היא אומה דשנה מדי מכדי שהם יוכלו להשקיע. אתם מסתכלים על השחקנים, אתם רואים מאיפה באים השחקנים. אלה השחקנים שהם בחלקם הגדול עם מה שנקרא עבר של הגירה, טורקים, אפריקאים, אלה אנשים בחברה שמוכנים עדיין להתגייס כל כולם לנושא של הכדורגל וגם להצטיין בו. אני חושב שהעידן של ההצלחות הגדולות של גרמניה בכדורגל הוא עבר. זה לא אומר שהם יכולים בהזדמנות גם לעשות דברים יותר מוצלחים, ויכול להיות שאפילו פה הם יעשו את המעשה המופלא וינצחו את ספרד ואת קוסטה ריקה ויעלו לשלב הבא, אבל ברור לגמרי מהו הכיוון. אם אנחנו מסתכלים על ביאן מינכן ואומרים זאת קבוצה גרמנית, צריך לשים לב, חוט השדרה שלה הוא צרפתי מובהק, גם בהגנה, גם בהתקפה, חלוץ מרכזי אין לגרמניה היום, נפצע היחיד שהוא החלוץ הטבעי שלהם, וכבר הם נמצאים במצב שבו הם לא היו בכל ההיסטוריה שלהם, שתמיד היה בו לפחות תחרות על חלוץ גרמני. גרד מילר או קלוזה, עד היום קלוזה הוא הרי המחזיק במספר השערים הגדול ביותר באליפויות עולם, כן? וגרד מילר שהלך השנה לעולמו, הוא מסמל את הסוף הזה של העידן הגרמני, והגרמנים כמובן התווכחו והתרגשו, אבל זה לא עד לכך קריטי בשבילם, כי שוב פעם אני חודר לזה, אומה סוואה היא מגיבה אחרת. אצל הארגנטינים זה יהיה אחרת מאשר אצל הגרמנים, או אם הברזילאים חס וחלילה לא ייקחו את האליפות העולם הפעם, התגובה שם תהיה הרבה יותר נמרצת מאשר בחברה כן. הגרמנית.
כן. כן. פרופסור צימרמן, אנחנו נשתמע, אתה יודע, כאשר נראה התפתחויות, לאן זה מוביל, תודה רבה לך.
אין בדמר, כל טוב לכם.
גם לך. טוב, בינתיים אנחנו מתקרבים כבר למחצית, אנחנו...
תוספת זמן של חמש דקות.
חמש דקות, אגב, זה צנוע חמש, בדרך כלל זה שבע, אתה יודע, באמת סופרים פה כל שנייה.
כן, זה החיה כנראה גורפת.
אבל הקטע היוני שזה יחלחל, גם לליגה שלנו.
מכל העולם, כן, נכון, נכון. עכשיו תראה את השפות בארץ, שבע, שמונה, אסור לשמוח, אסור לך, גם מה שאחרי גול נחשב, אז זה פשוט, בסדר,
לא, בוא נגיד, ש... לא, לא,
בוא
לא
נגיד שמשחקים 110 דקות ונגמר הסיפור, כן, נשחקו פרוטו.
אבל החבר'ה שלנו זה לא, אתה יודע, זה לא, אנחנו לא בנויים ל-110 דקות, גם ככה אצלנו ב-90 דקות, שמשחקים 90 פלוס נגיד 5-6 דקות, אתה יודע, זה פחות מ-50 דקות כדורגל, אני לא אומר את זה לגנאי, או לשבח, אני פשוט משתמש בזה בקטע שזו המציאות.
זה לא, זה נכון מה שאתה אומר, זה נכון לגמרי.
גם באירופה, באירופה תגיד, זה עוד 10-12 דקות, 90 דקות זה לא 90 דקות נטו.
נכון.
אם היו מורידים את הזמן ל-60 דקות, הם שחקים נטו, אולי היה טוב.
בסוף זה יהיה כמו הכדורסל, יעצרו את השעון שהכדור בחוץ, ועד שהוא נכנס לזהו, וישחקו 90 דקות נטו. ואז המשחק יבשך שעה וחצי, שעתיים.
כן.
עם הפסקות. ויהיו גם חילופים, ויהיו, בוא נראה. לפי מה שאני רואה, הכדורגל הולך לכיוונים חדשים בעשור הקרוב.
אנחנו לא גמרנו להשתלם בכיוונים הישנים, אתה כבר רוצה לחסנו חדשים?
לא, אתה רוצה 42 מדינות, לא?
מי, אני לא רוצה, הם הולכים ב-26 ל-48 מדינות, בגלל זה שלוש מדינות צפון אמריקה, קנדה, מקסיקו וארצות הברית מארחות. אני מניח שבפתיחה כל אחת, אני לא יודע מה החלוקה הגיאוגרפית לגבי הבתים, זה 12 בתים, לא יודע אם באמת כל מדינה תארח 4 בתים, אנחנו נלמד את זה יותר מאוחר, אבל זה הכיוון, להגיד לך שיש 48 נבחרות ברמה הזאת, בעולם.
לא, אבל אני מניח לא. שיהיו, אתה יודע, מוקדמות, והמונדיאל יתחיל ב-24 האחרונות, זה מה ששמעתי וקראתי שהולך להיות.
כן, אבל גם אם, כן, גם אם יגיעו, אבל תקשיב, אתה מסתכל היום על, איך זה נקרא, קופה אמריקה, כן. אתה מבין, אז יש שם באמת 4-5 נבחרות, שמה, אולי 6 לעתים, אתה יודע שצריכים, חסך למשל עכשיו את קולומביה, אוקיי, שאתה אומר, אוקיי, הם יהיו. באסיה, אני לא רואה עוד מדינה שפיססה בגדול הפעם, והייתה בעבר בירשימה, אבל בטח המומחים ימצאו משהו. באירופה,
כמו שבאמריקה הכדורגל, בארצות הברית הכדורגל זה לא הספורט הפופולרי, גם באסיה הכדורגל הוא לא,
זה קורה בהמון מדינות, מה זאת אומרת?
נכון, לא, אני לא אמרתי כך, אני אומר, גם באסיה הכדורגל הוא לא הכי פופולרי.
למה אתה חושב?
הכדורגל הכי פופולרי זה בדרום אמריקה ואירופה, זהו, שם זה מרכז העולם של הכדורגל.
אבל גם במדינות אירופה יש מקומות שזה פחות פופולרי, הרגבי למשל, אתה יודע, בצרפת, באנגליה, יותר פופולרי, למרות החוזק הכלכלי של הליגות. מה לעשות? אתה מבין, זה בשבילם מהטורניר החמש המדינות, זה הדבר הכי חשוב שיש, ולסקנדינביות יש את שלהם. טוב, ללטיניות, אתה יודע, איטליה, ספרד, כל אלה, ברור שאין מה להתווכח, אבל להם יש הכל. נראה מה יהיה, אם אתה רוצה באמת פריט היסטרי והיסטורי, אז היה הפנדל ה-18, שספרד מקבלת לאורך ההיסטוריה במונדיאלים, יותר מכל נבחרת אחרת.
שמע, המונדיאל הזה נעשה כמו ה-NBA. יש שיאים אחרי שיאים, כל הזמן מחפשים איזה שיא.
הכל מתועד.
מהדקה הראשונה לדקה השביעית, מעולם לא זה. בוא נה, אני שומע פה כל מיני סטטיסטיקות, שאני לא יודע
מאיפה מביאים את זה. כן.
כן.
מחצית בין ספרד לבין קוסטה ריקה, שרק צריכה למנוע תבוסה, אבל זה מה שיש לה. יש לך איזה השגות לגבי המשחק הבא?
דיברת אליי?
טוב, בוא, יש לנו באמת אורח שאנחנו יוצרים איתו קשר מקטר, אנחנו בדיוק במחצת המשחק. אברהם גרנט, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב, ערב טוב.
אתה נהנה שם?
כן, כן, אני הגעתי לדובאי היום בבוקר, ואני חוזר לקטר מחר.
כן.
אני בקטר הייתי שבוע. כן, ממש נהנה, ויותר נהנה כשכדורגל התחיל.
יש מצב שאתה יוצא מזה נבחרת אפריקאית כמאמן וחוזר לביזנס?
המפיק שלך אמר שאנחנו לא מדברים על זה, אז אני לא רוצה לדבר, אני רוצה לכבד אותו.
כן.
תגיד, אברהם, אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, אתה רואה נבחרות כמו סעודיה, ואתה רואה נבחרת היום כמו יפן, ואתה רואה בכלל את הכדורגל הלא מוכר, במדינות ששם הכדורגל הוא נחשב לחלש יותר מאירופה ודרום אמריקה, ויש איזה הסבר, יש הסבר נגיד לנצחון של סעודיה על ארגנטינה, הסבר מקצועי אני שואל.
קודם כל, מי שעוקב אחרי סעודיה, ואני עוקב, אני נמצא הרבה בדובאי, ואני גם הייתי שם, בסעודיה הכדורגל התקדם בצורה בלתי רגילה. הם משקיעים המון משאבים במחלקות הנוער, במגרשים, וגם מביאים שחקנים, אתה יודע, לסעודים יש קצת כסף. אז, ומאמנים טובים, שזה הכי חשוב. הכדורגל הסעודי התקדם בשנתיים שלוש האחרונות מאוד, ומבחינתי, כמובן שזה הפתעה, אבל זה לא הפתעה שהם שיחקו טוב. ובמלון היו כמה סעודים, ודיברנו על זה שהם נבחרת יותר חזקה ממה שחושבים. ארגנטינה יותר טובה מהם, על הנייר, ואתה יודע, דברים נשארים על הנייר. לגבי, איזה עוד נבחרת שאלת? קטר?
עכשיו, יפן, נגיד. קטר לא, קטר זה במקום הטבעי שלה. אבל יפן.
זה גם נכון. אבל לגבי יפן, כן, גם יפן נבחרת חזקה מאוד בזמן האחרון, היא עושה דברים יפים באסיה, וזה הפתעה, אבל נבחרות, יפן פחות טובה מגרמניה,
לא, זה לא הפתעה, זה רעידת אדמה שגרמניה מפסידה ליפן, לא? מה, אתה לא מופתע? זה רק הפתעה בעיניך?
לא, אני לא מתחיל במושגים של רעידת אדמה, אבל זה בהחלט הפתעה, והפתעה גדולה, אבל היפנים משחקים טוב, ואתה יודע, היום אפשר לסגור פערים בכל מיני דברים, אבל דרך גם כדורגל צריך קצת מזל, גם ארגנטינה וגם גרמניה יכלו להוביל במחצית 3-0, הם לא עשו את זה, ושילמו את המחיר, כי בכדורגל, אתה יודע, אתה מכיר את הקלישה, הכל יכול להיות, גול אחד משנה את הכל, יפן שהבקיע את הגול הראשון לא תקפה עד אז כמעט, אבל אחרי זה קיבלו ביטחון, וגם יכולו להבקיע את השלישי עוד מעט. אז, אבל הם שיחקו טוב, גם יפן וגם סעודיה, שיחקו ממש טוב.
תגיד, אברהם, אתה רואה את המונדיאל הבא גדל לפורמט של 48 נבחרות שיגיעו לצפון אמריקה, אנחנו לא יודעים בדיוק כמה יפצחו בטורניר עצמו, אבל זה מתחיל להיות כבר, אתה יודע, מגושם, ופשוט הרעב לכסף של ראשי פיפה פשוט מפחיד.
קודם כל עשו את כל זה ורצו שישראל תגיע למונדיאל.
ישראל תגיע רק ב-96.
לא, ישראל תגיע, אבל מה שאני רוצה להגיד ש... לא, אני לא יודע אם זה רעב לכסף, זה לא מביא יותר כסף כמו שחושבים 48, אני לא בטוח שהם מביאים יותר מ-32, כי רוב הכסף זה זכויות שידור וכל זה.
אבל זה יותר ימים של מוקדמות, מה שנקרא פרה-מונדיאל וכל הדברים האלה, זה לפי שעות שידור מגיע, וחסויות ועניינים. אתה יודע, ככה זה החישוב.
אני לא חושב, אני תשמע, אתה יודע שאני הייתי פה בוועדה המעטת, היינו בקטר הזה 4 פעמים בשנה האחרונה, אני דווקא רואה את הרצון האדיר של להביא את הכדורגל גם למדינות הקטנות, אני חושב ש-48 זה יותר מדי, כי אתה צריך גם פרסטיג', 48 זה עוד מעט 25% מכלל הנבחרות.
כן, אבל יהיו, בסוף למונדיאל. בסוף למונדיאל יגיעו 24, מדברים על 48 נבחרות.
כן, אבל זה חלק מהטורניר, יוני.
כן, נכון, אבל בסוף ההיילייט זה ה-24.
גם ההיילייט עכשיו זה ה-8, אבל בסוף מתחילים 48.
אני לא כל כך מסכים, זאת אומרת, ההיילייט מקצועי, אני מסכים, יוני, אבל אני נמצא במונדיאלים, וגם משדר לפעמים פרשן משנת 90, ואני רוצה להגיד לך שאותי הכי מעניין זה המוקדמות, אני לא תצפתי אף משחק ביומיים שהייתי, כי אתה רואה את כל הנבחרות הקטנות ואת האוהדים ואת ההתרגשות, תדמיין שנבחרת ישראל תעלה, כן? חצי מדינת ישראל תהיה שם, לפחות.
לא בשלטון, בארבע שנים הבאות לא, כי זה השלטון, אתה יודע, לא בטוח שיהיה פה כדורגל בשבת, אברהם, אתה כבר הרבה זמן לא פה.
לא, אבל אני
מורה במה
שקורה.
אז אני אומר לך, לא יהיה פה כדורגל נשים, כן, סמוטריץ' הוא ידוע בתור שפילה גדול.
הוא אמר שאפשר
לשחק במוצאי
שבת.
במוצאי, הבנתי.
אברהם, אני רוצה לנצל את השיחה שלך איתנו, לדבר איתך קצת על פורטוגל ועל רונלדו, מה שקרה עם היונייטד, על הגט שהם קיבלו, איפה אתה רואה את פורטוגל, ואיך אתה רואה את רונלדו עוזר לפורטוגל, ואיך זה משליך על היונייטד.
אני לא אהבתי את כל הסאגה שלו ביונייטד מלכתחילה, איך שזה התנהל, ואני לא מתייחס לרעיון שהוא עשה, אני ראיתי את הרעיון, דווקא רוב הרעיון היה רעיון חיובי, אלו כמובן, רונלדו יודע כמו כל אלה שמתראיינים שמשפט אחד ומתייחסים אליו.
מי כמוך יודע את זה?
נכון, והוא אמר את זה את מה שהוא אמר, והוא התכוון לזה, אני לא חושב שהוא צריך לעשות את זה, אבל אתה יודע, לא שופטים אדם בזמן צערו, או שאתה יודע מה, כן שופטים אדם כשהוא לחוץ. אבל לגבי פורטוגל, אין שם ספק שהם יקבלו אותו הרבה יותר רעב מאשר קודם, אבל בכל מקרה הוא ירצה להצליח, אבל הוא עכשיו מה שנקרא דאבל הצלחה. עכשיו, האם הוא מסוגל? בגיל 37 זה לא קל, אבל אתה יודע, אם יהיו לו הזדמנויות, אני עדיין חושב שהוא יבקיע, אבל אם תצפה מבחינת...
אם אתה מסתכל על פורטוגל כנבחרת, זה משהו שמגיע לארבע האחרונות, כי אומרים שיש להם באמת נבחרת ענקית, אמרו גם על... מה?
יכולים, אבל אני רוצה להגיד לך, 8 נבחרות יכולות להגיע לארבע האחרונות, ותמיד תהיה איזה הפתעה שלא חשבנו עליה, כמו שהיה קוריאה בזמנו, ועוד נבחרת, אבל זה המונדיאל...
ארצות הברית הייתה ב-8.
כן, זה המונדיאל הכי מאוזן שאני זוכר. כל נבחרת כמעט, והגדולות יכולה להגיע, ומהקו השני, כמו שהייתה קרואטיה פעם, יש גם נבחרות טובות.
כן. מילה על אנגליה?
תודה.
מילה על אנגליה?
פגשתי את יושבת ראש ההתאחדות, אז היא אמרה לי, it's coming here. אמרתי לה, what is coming here? כל הזמן אתם אומרים את זה. אנגליה היא נבחרת טובה, היא לא הייתה כל כך טובה כמו התוצאה שהיא ראתה, אבל היא נבחרת טובה. יש לה קודם כל חלק קדמי שיכול לנצח משחק, להבקיע ממש מגוון מאוד. יש לה את בילינגהאם, הבחור הצעיר במרכז השדה, הוא רק בן 19 שהוא בתים. ההגנה שלה לדעתי, מרכז ההגנה, הוא לא הכי טוב שבעולם, אבל שמים בגלל זה שני קשרים אחורים שעוזרים להם עמוד. הם די מראים ניצוצות של נבחרת מאוזנת. אני מרגיש גם את הניסיון שלהם מהיורו, הם עשו דרך יפה עד לגמר. אני אגיד לכם משהו, אתם יודעים...
אבל שם הם ירחו, אברהם. שם הם ירחו, אתה יודע, תמיד יש לאנגלית את הטיפשות הזאת, כמו הפולנים. גם לפולנים היו לאורך השנים נבחרות מצוינות, אבל הטמטום פגע בהם. אני לא חושב שאנגליה היום זה אלופת עולם.
אבל תראה, זה רק משחק ראשון. בוא נראה איך אנגליה מתקדמת, ומה היא עושה במשחקים הבאים, שיהיו להם משחקים הרבה יותר קשים. גם בוא לא נשכח, איראן, אני הייתי במשחק הזה פיזית, איראן היו ממש חלשים במשחק הזה, והקילו הרבה על האנגלים. אבל...
אני רוצה לסגור איתך עם...
אבל אתה לא רואה, רון, אתה לא רואה עכשיו נבחרת ממש עברית. אני לא ראיתי
נבחרת. אני בוא, עדיין קשה לראות. עוד לא ראינו גם את כולם. אבל אני רוצה לסגור איתך את השיחה עם באמת רונלדו, מי שמועמדות לקלוט אותו שוב, לפי מה שאני קורא ושומע, זה ספורטינג ליסבון וצ'לסי. צ'לסי יכולה להכיל דבר כמו בחדר הלבשה?
דרך הסוד, שזה אחד הדברים שבגללם תוכל לעזב. אחד הדברים שהם העזיבו אותו, כי הם רצו את רונלדו, כי חשבו שהם צריכים חלוץ שיכול להבקיע גולים, והוא לא רצה בגלל הגיל שלו, וזה היה חיכוך גדול בין ההנהלה. אז הם רצו אותו, ואתה יודע, האמריקאים רוצים גם מבחינת שיווק, הם אוהבים.
כן.
היום הבעלים של צ'לסי הם לגמרי אחרים, עם חשיבה אחרת לגמרי, ממש, שבינתיים לוקחת את צ'לסי אחורה. בוא לא נשכח.
כן.
תגיד, יכול להיות...
לגבי ספורטינג ליסבון זה סנטימנטים יותר.
נכון.
בקונסטלציה מסוימת...
בוא נשכח, זה לא רונלדו שהיו לו 200 אפשרויות, כן?
ברור.
תגיד, בקונסטלציה מסוימת זה יכולה להיות גם ניוקאסל, ואחרי זה שילך לערב הסעודית.
ניוקאסל כקבוצה לא תיקח אותו, אני כבר אומר לך, עם קבוצה נהדרת השנה, פשוט טובה ויפר את כל האיזון שם, אבל... בהחלט, בערב הסעודית הם הכריזו על פרויקטים של קידום הכדורגל, ואנחנו יודעים שלפעמים הדברים האלה כן מקדמים, שאחד כמו רונלדו בא אפילו בשלהי הקריירה, זה כן מקדם את הכדורגל, זה עזר לארצות הברית לקדם את הכדורגל, אתה רואה שהם כבר לא לוקחים שחקנים מעל גיל 35, ובהחלט זה יכול, והכוונה של הסעודים היא לא לניוקאסל. אז הם רוצים כאילו, תראה, החיים זה גם עניין של אופציות, רונלדו בן 37, הוא צריך להחליט. הוא צריך להחליט, והוא רואה שאף קבוצה גדולה לא רוצה אותו.
כן. אברהם, נשתמע, תבלה כמה שיותר. תודה.
תודה גם לך.
אתם מאזינים לספורט עם רון קופמן ויוני הללי.
מכבי תל אביב, כדורסל, מחקה פיגור של 11 נקודות בדרך לניצחון... 90-84 על אולימפיאקוס, שניצחה בכל ארבעת משחקי החוץ של העונה ביורוליג. צביקה שרף, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב.
תשמע, הרבע האחרון היה מפגן, גם לפני, של ג'ון די ושל סורקין, וגם, אתה יודע, הזרים הצטרפו, ובסוף כאילו, אתה יודע, הם הפסיקו להופיע ברצאוקס וסלוקס.
קודם כל, ג'ון די וסורקין, כבר מספר משחקים הם טובים. להוציא את פרטיזן בלגרד שג'ון די שיחק מעט מאוד. בדרבי ביום ראשון הוא היה השחקן החשוב ביותר, עשה את כל השינוי במשחק. סורקין כבר כמה משחקים טוב. עכשיו, מי שהפתיע ברבע הרביעי הזה, זה היה מרטין. שבפעם הראשונה בעצם מאז הרבה זמן, מאז שהוא הגיע לפה, שיחק מספר דקות גבוה, עשה 11 נקודות, עשה מבחוץ, עשה לקח ריבאונד, קלה עונשין טוב, ומצד שני, מה שמו, ש... שהיה פצוע, הגארד, שזה לא אדם, שאדם סוגיע כדי להחליף אותו, שכחתי את שמו כרגע.
גם אנחנו שכחנו את שמו.
אולינס, לילארד, אין מתחלטה.
אולינס, ואולינס אתמול היה טוב, לא רק בהגנה, אלא גם התקפה. מצד שני, כמובן שהייתה פה עזרה של אולימפיאקוס שהפסיק על סך, שעשתה כל שגיאה אפשרית ברבע הרביעי, אבל זה הבעיות שלהם. אני קורא היום את העיתונות היוונית, אז הם מבקים על הרבע הזה, הם מבקים על השגיאות של ברזוקס כאלה לדעתם, ובעצם טריק פלק ובולומבוי, שתי המחליפים של פל, של פל, 21 מינוס ביחד, אז זה המצב, אבל זה חלק
תגיד,
מה...
אבל מה זה אומר, ה-ups and downs הזה של מכבי תל אביב? עושה שניים שלושה הפסדים, עושה שניים שלושה נצחונות? מה זה, זה משהו?
קודם כל, כרגע, יוני, זה לא ups and downs, אלא במשחקי חוץ היא לא ניצחה, המשחקי בית שלה היא מנצחת. ליד אליהו יש הרבה כוח, מכבי יש מספר שחקנים טובים מאוד, שאתמול... אמרנו על ג'ון די ואמרנו על סורקין ואמרנו על כל מי שאמרנו, גם בולדווין ובראון, למרות שכל הזמן קוף מגן על בראון שהוא עייף, אתמול הוא לא היה עייף, אבל בולדווין
נתנו לו זמן לנוח אז הוא לא היה עייף.
הבנתי. למרות שבולדווין ובראון גם היו טובים, אז יש בעיה למכבי כרגע במשחקי החוץ. ופה המוקשי הזה הוא במגרש הביתי עם הקהל הנהדר הזה, זה מקום שעדיין מכבי לטענתי צריכה לנצח כל משחק, כך קטנתי גם אתמול אחרי צהריים בתוכנית של הערב, וזה היה נראה רע מאוד, לאורך 3-4 אולימפיאקוס שלטו בצורה מוחלטת, אבל אתם יודעים, כדורסל אפשר גם להתעורר ברבע רביעי.
תגיד, אני חייב לשאול אותך שאלה, רק אתה יכול לענות, מאיפה רומן סורקין, אני זוכר במכבי חיפה הוא היה כלום ברבע, איך הוא נעשה כזה שחקן?
קודם כל זה לא נכון שהוא היה כלום ברבע,
הוא היה חלש, ראיתי אותו, לא ראיתי ממנו משהו.
רומן סורקין שיחק במכללות בארצות הברית, כשהוא חזר במכללות בארצות הברית שיצ'ו ג'ף רוזן במכבי חיפה שכנעו אותו לבוא לשחק בחיפה, הוא היה שותף בשנה האחרונה של הירידה של חיפה, כשבאותו קיץ.
נכון.
ניהל מסע ומתן עם מכבי תל אביב, ומכבי תל אביב לא לקחו אותו. הוא הגיע למכבי תל אביב לדעתי שנה מאוחר מדי, גם מבחינת ההתקדמות, גם מבחינת דקות משחק ביורוליג. הוא איבד שנת יורוליג של לימודים ראשונים, ואז שנה שעברה. ותשמע, הבחור יש לו ניטור פנטסטי. הבחור 2.67 מטר, עם מהירות של גארד. עם ניתון נהדר.
בוא נאמר שהוא הריבאונדר, ריבאונדר התקפה הטוב של מכבי בעונה הזו.
ובגיל 25 גילו אותו, אתה מבין?
מה זה גילו אותו? הוא רק חזר מהקולג' בגיל
25. לא יודע, בסדר. יכול להיות שבעולם
הקולג' אחרי צבא, אז אתה הולך לקולג' די מאוחר בגיל 20-21, ואתה משחק שנתיים שלוש בקולג', אבל עדיין הוא צעיר, יש לו הרבה אמביציה, והוא מתקדם ממשחק למשחק, ובואו נהנה מזה.
לא, לגמרי.
עכשיו, הבעיה היא, מה שאתה אומר, זה נבחרת ישראל, רק לפני 3 חודשים באליפות אירופה, לא ניצלה אותו מספיק, אבל יותר מכל, קוף.
לא ניצלה את ג'ון די.
הנושא של ג'ון די.
נכון.
הוא לפני 4 שנים צביקה שיחק בליגה לאומית.
מי?
סורקי.
מי?
נכון, הוא בסדר, אנחנו יודעים הכל.
לא, אני רק אומר, זה מפתיע אותי שהוא כוכב של מכבי תל אביב, זה מה שאני אומר.
אבל שהוא היה מכבי חיפה, הוא גם היה כוכב.
אני לא חושב שהוא שיחק בליגה לאומית.
ב-18-19 הוא זכה באליפות.
איזה אליפות? עם מכבי חיפה עלה?
כן, כן.
יכול להיות.
צביקה, ג'ון די, ככל שאנחנו רואים אותו יותר בעונה הזו במכבי, בזה שהוא ויתר וויתרו לו על הקטע של...
לא ויתר, ויתרו עליו.
ויתרו עליו.
עשו הכל שהוא ילך.
כן, נו, אז אני אומר, ואני רואה באמת מה הוא עושה, הגנתית, התקפית, קלאץ', כל הדברים האלה.
הלחימה, אכפתיות, הנתינה לקבוצה.
כל החבילה.
שזה היה כל כך חסר לנו באליפות.
נכון, כל החבילה, אני לא מבין איך, ואני גם לא מבין, איך מזמינים אותו עכשיו. עכשיו, עכשיו,
עכשיו
אין,
עכשיו
כאילו...
זה כבר עם
כן, אבל אני אומר עוד פעם, אבל שינסו בפברואר,
אולי עכשיו יתחלף צוות, אולי יבוא צוות חדש, אולי יעשה מה שאומר.
תשמע, אתה לא יכול באמת, אני לא רואה בו מתאזרח אחר, שהולכים להזריח פה את בולדווין. עדיין.
זה אני לא יודע עוד מה.
כן. מה הניצחון הזה באמת נותן למכבי לקראת המשחק מחר בבלגרד?
קודם כל זה נתן למכבי קצת שקט וביטחון, ולא להיגרר לארבעה הפסדים שהיו גורמים מיני משברון. תראה, כוכב האדום מחר היא קבוצה פחות טובה מאולימפיאקוס, אבל הסגנון שלה הוא אחר. והחליף המאמן לפני שבוע, 10 ימים, והשיג כבר 2 ניצחונות, וקבוצה שתבוא ותילחם ותרביץ מהדקה הראשונה, היא הרבה פחות מוכשרת, אין לה סלוקס, ואין לה וזנקוב, ואין לה יוסף אפל, ואין לה פפה ניקולאו וכל אלה, אבל יש לה קבוצה לוחמת, שומרת, מרביצה, האולם הזה אולם מוטרף, אתה יודע, מכבי לצערי, בשנים האחרונות לא מצליחה באולם הזה, עכשיו, אם מכבי תצליח לקחת את, את מה שהיא זכתה בו אתמול מבחינת עוד שחקנים שאפשר לשתף, עוד שחקנים שנכנסו לכושר, רוטציה שאפשר לשחק איתה יותר, כי יותר שחקנים יודעים כבר לשחק עם השני, רק חבל, אבל לא, אני לא יכול לבוא קטנות לעודד שרפי מנקו לשחק אתמול, אבל אני לא יכול לבוא קטנות לעודד, עודד ניהל משחק, נתן הרבה מאוד שחקנים לשחק, חלק מהשחקנים זה היה כבר, אתה יודע, אימור או זרק למגרש את מי שיכל אולי להציל אותו, אבל אי אפשר להתייחס רק לנושא הזה שרפי מנקו לא שיחק, לא היה, אני חושב שעודד ניהל את המשחק בסדר.
על הכיפק, צביקה, המון תודה.
יאללה, ביי.
ספרד, כבר ביתרון 4-0, פרן טורס עם שער שני במשחק, אנחנו כרגע בדקה 57, החלה אמצע הדקה 57. חזרנו. הפועל חולון סיימה את הרבע הראשון במשחק עם גלת עשרי ביתרון 18-17, כרגע ביתרון 21-17. אנחנו 8:47 למחצית, המשחק בטורקיה, ועכשיו אנחנו עם ארלה וייסברג, וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן חברים, ערב טוב.
הפועל תל אביב, אנחנו עכשיו ביורו קאפ, הפועל תל אביב משחקת היום בגרן קנריה בספרד, משחק סופר חשוב, במשחק החוץ הקודם שלה באיסטנבול היא הפסידה, יש לה 3 ניצחונות עד עכשיו, בוא נראה מה היא תעשה הערב.
כן, ביומן של דני פרנקו, שמעולם לא ראיתי אותו, אני בטוח שהמשחק הזה של גרן קנריה סומן מראש כאחד כזה שאתה עלול להפסיד בו. היורוקאפ לא, אתה יודע, התפרקה קצת מנכסיה מקבוצות הפאר שלה בקיץ האחרון, תוצאה ישירה של המלחמה באוקראינה והרחקת הקבוצות הרוסיות, אז כל מיני פרטיזן ובולוניה וכאלה קפצו כיתה ליורוליג. אז מאלה שנשארו, גרן קנריה היא אחת הקבוצות המאיימות על הגביע והטובות. את המאמן שלה אתה מכיר טוב, יאקה לקוביץ'.
כן, בטח.
שחק הרבה שנים, בפנאתינייקוס, ברצלונה. אז הוא ככה אחרי עונה מוצלחת באולם בגרמניה, הוא עבר לשם, ופתיחת עונה טובה של הקבוצה הזאת, קבוצה מאוד סיסטמטית, מאוד מאומנת, ומאוד חזקה בבית.
אם הפועל תל אביב בכל זאת עושה את זה, ומנצחת את המשחק הזה, אז אם הוא עומדת לקחת גם את היורוקאפ?
לא.
תראה, אני... תשמע, זה קטע, זה קטע. אני נכנסתי השבוע לאחד מאתרי האימורים, וראיתי את היחסים על זכייה ביורוקאפ, הפועל תל אביב מדורגת רביעית. זאת אומרת, מבחינת סוכניות האימורים באירופה, היא אמורה לעשות חצי גמר. ואני מזכיר לכם את השיטה, מי שמיני את הגמר עד הגמר ונשחק אחד. מה?
אז השאלה לא הייתה תלושה לגמרי.
לא תלושה בכלל, עכשיו בוא נזכיר, אם הפועל תל אביב עושה חצי גמר עם מרחק משחק אחד ביורוליג.
אבל אם היא מגיעה לרבע גמר, זאת אומרת, השמינית הוא גם כמשחק אחד, כן. אם היא מגיעה לרבע גמר, לשמונה הגדולות, אחרי שעשרים, הרבה שנים, עשרות שנים, היא לא הייתה במפעל אירופי, זה הישג.
בטח. הפועל תל אביב קודם כל הגיע לעונה הזאת עם הרבה חששות, מלצאת באמת לדרך כזאת, שהזכרת את חולון לפני שנייה, חולון, המשחק הקודם שלה בליגת אלופות היה לפני חודש, זה עולם אחר לגמרי, הפועל תל אביב זה למעט באמת פגרות של נבחרות, זה כל שבוע משחק ונסיעות, הם לא ישנו בבית מאז מוצאי שבת, כי ביום ראשון, מיד אחרי הדרבי, ביד אליהו, הם הלכו, התקלחו ונסו לשדה תעופה.
תגיד.
כי זה גרן קנריה, זה רחוק, זה משהו אחר לגמרי.
תגיד, מי הקבוצות שם בליגה הזאת? הבולטות, מי? חובנטות בדלונה? מי?
בדלונה, כן, בדלונה, גרן קנריה האלה באמת הקבוצות העיקריות. אני חושב שאנקרה יכולה בהחלט לאיים על, על התואר. ושוב, שוב, צריך להיזהר מהערכות מוקדמות, כי באמת בשיטה הזאת שמשחק אחד, ראינו את זה שנה שעברה, איך כל הגדולות נפלו אחת אחרי השנייה, כבר בשמינית והרבע, ובסוף בורסספור הגיע לגמר, אף אחד בכלל לא ספר אותה.
תגיד, מי שלוקח את הגביע פה, מה, איך היא מתוגמלת?
קודם כל היא הולכת ליורוליג, שזה כבר שדרוג, וגם פיינליסטית אמורה, לקבל כרטיס ליורוליג, אבל זה תלוי מה קורה עם נציגות היורוקאפ האחרות ביורוליג. זאת אומרת, קבוצה שהגיעה לטיקט של היורוקאפ ליורוליג ועלתה לפלייאוף, אז היא מקבלת כרטיס לעוד עונה.
זה גם תלוי ברוסיות, אל תשכחו ששלוש רוסיות בחוץ.
נכון, נראה מה יהיה עם המלחמה ועם
כל זה. הם לא הולכות לחזור כל כך מהר, הרוסיות.
הם יחזרו, הם יחזרו.
בסוף כן, אבל...
יחזרו, פרגשתי גם מראה מלחמה. המלחמה הזאת לא תימשך כמו שחשבו שנים. בפברואר זה יהיה שנה, ואני לא יודע אם זה יגיע לשנה.
הלוואי. אני קשר לכדורסל, הלוואי.
אני קורא, ברור, אני קורא פשוט מה שנקרא סובייטולוגים. מה שהם אומרים, אני רק במעמד של קורא. תגיד לי דבר אחר, להפועל יש כרגע שבעה זרים, עוד לא, אורטון עדיין לא מצא קבוצה, אני מניח שהוא ימצא, הוא נחשב שחקן טוב. מה קורה עם ג'יימס יאנג?
ג'יימס יאנג עדיין פצוע, ולא רלוונטי, וגם לא ממש חסר להפועל, כי...
אבל פצוע עד מתי?
אני לא יודע מתי החזרה שלו. העובדה היא שהוא עדיין עם הקבוצה, זאת אומרת, אתה עדיין רואה אותו כאן, והוא לא, נגיד, בניגוד לסי-ג'יי הריס מחולון, שטס לחודש לארצות הברית, ודעתי השבוע חזר לארץ, ג'יימס יאנג כל הזמן נמצא כאן.
הוא עבר, הוא נותח? הוא נותח, ירלה?
לדעתי כן, ואני, האמת, שאני לא רואה איך זה משתלב, כשיש בקו האחורי כבר את ג'ייקובן בראון, ואת ג'ורדן מקריי, ואת גזייביר מנפורד, משהו שם, זה קצת יותר מדי, בטח עכשיו כשגם צריפו בקו הקדמי את אונוואקו, לא רואה איך זה משתלב ואיך הוא חוזר לשחק בקבוצה הזאת, אבל נכון עכשיו הוא עדיין חלק ממנה, לפחות על הנייר.
יפה, מבחינת גרן קנריה, אני מבין שהיא רעבה לקטע הזה של ניצחון הערב, והיא שם מאוד קשה.
כן, כן, זה אולם שקשה מאוד לשחק בו, קבוצה שמאוד רוצה לחזור ליורוליג, הייתה שם לפני 3-4 שנים, וככה שנה אחת וחברה אחורה, ובאמת במפה של הקבוצות שיש כרגע, אז יש לה הזדמנות, אולי הזדמנות בלתי חוזרת, כמו שאתה אומר, עוד מעט יחזרו הרוסיות, ואז כל מיני ולנסיות כאלה יחזרו ליורוקאפ, אז זאת ההזדמנות שלה לעשות את קפיצת הכיתה הזאת.
ארלה, תודה.
תודה רבה, ביי ביי.
26-25 לחולון בטורקיה על גלת הסריי. אנחנו עם חסות קצרה וחוזרים. לא חייבים כרטיס בשביל להזמין טנביס, כן חייבים לשלושים כשצופים במשחק. הורידו טנביס והזמינו ממגוון מבצעים. זאביק זלצר, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב.
אנחנו באמת רוצים לשמוע אותך בתור הפויסק, מה הולך לקרות עכשיו. מנצ'סטר יונייטד ורונלדו הגיעו לסיכום של פרידה. אני קורא ושומע שרונלדו לא מתכוון לתבוע פיצויים, אם כן תהיה תביעה נגדית, ואיך את וגם האמריקאים, אתה יודע, המשפחה הגלייזר רוצים להרוויח איזה 4-5 מיליארד על האירוע הזה, לא שלא, אלא שמכירת המועדון. בקיצור, אנחנו לא יודעים מה יהיה איתו אחרי המונדיאל.
תראה, רונלדו הזמין בעצם את התירוץ שלו ממנצ'סטר יונייטד, הרי הוא ידע שבתום רעיון כזה הוא לא יכול לחזור למנצ'סטר יונייטד.
הוא עשה את זה בכוונה, אומרים.
נכון, זה נראה כך, כי הוא ידע שהוא לא, הוא לא יכול לחזור בתום רעיון כזה, הוא גם לא רוצה לחזור, כי רונלדו...
נכון.
בכל זאת... עדיין הוא נשאר רונלדו. אני חושב שהמונדיאל הזה, אולי זה ההזדמנות שלו באמת להחזיר לו את היוקרה שעבדה לו בשנה האחרונה. זו בעיה, זו בעיה מבחינת רונלדו, כי רונלדו צריך את העזרה של החברים שלו בנבחרת בשביל להחזיר לעצמו את התהילה והיוקרה שהייתה לו.
כן, אבל יש לו שם, זה חתיכת נבחרת, עם חתיכת שחקנים.
נכון, ולכן בכל אופן השאלה אם רונלדו יתאים את עצמו לנבחרת, זאת אומרת הוא לא יחפש רק לקנוב את ההשגה רק לעצמו, אלא ינסה לשתף את החברים שלו, ואם הוא ישתף את השחקנים האחרים הוא יצא הכי גדול שהם יעזרו לו באמת לשמור על השם שלו ועל היוקרה שלו שעבדה לו בשנה האחרונה. כי אם אני לוקח כדוגמה אפילו את מנצ'סטר יונייטד, כשהוא הגיע לשם ברונו פרננדש היה השחקן המצטיין של מנצ'סטר יונייטד בשנה שלפני שרונלדו הגיע, וכשרונלדו הגיע באיזשהו מקום הוא חלה ירידה גדולה אצל ברונו והוא נעלם, ומהשחקן הכי טוב של יונייטד הוא הפך לשחקן שאפילו מוחלף לפעמים, וזו הייתה הפתעה, וראינו באמת גם את הקבלת פנים.
תינה, שמר לו, זוכר לו, כן, כן, נכון. אתה חושב שזה יבוא גם לתוך הנבחרת?
זה יכול לבוא גם.
למשחק, למשחק עצמו?
כן, זה תלוי ברונלדו. אם רונלדו ישתף את האחרים, בין לזה, שאפילו יהיה כדור עונשי, לא כדור חופשי, והוא ייתן למישהו אחר לבעוט, ולא הוא, אז הוא יקרב את השחקנים אליו, ויהיו לו כמה מבחנים כאלה במשחקים. יש לו קרבה מאוד גדולה לסנטוס, למאמן, ששומר לו אימונים בכל מקרה. ולכן השאלה באמת, איך יתנהלו השחקנים האחרים כלפי רונלדו? אני מקווה שהדברים יתנהלו בסדר.
גם אני מאוד מקווה.
ורונלדו יחזיר לעצמו את היוקרה.
תגיד לי רגע, שאלה.
לא משנה מה יקרה לאחר מכן.
שאלה, אני חייב, מה, אתה רואה את אנגליה שלך מגיעה עד הסוף? כי מדברים עליה כנבחרת?
לא, אני דווקא לא, אולי תשחזר את מה שהיא עשתה, את המקום השלישי, זאת אומרת, היא תגיע לחצי הגמר, אבל קשה לדעת, שוב, זה תלוי גם בהצלבות, למי, אם היא תיפגש בדרך, אני מניח שאת השמינית גמר היא תעבור, כי בבית המקביל היא תיפגש עם הקבוצה השנייה, שהיא פחות טובה, ועד השאלה באמת, מה יקרה ברבע הגמר, את מי תפגוש, אבל אנגליה שלה נבחרת טובה, צעירה תוססת, הבעיה שלה...
מה, יש שם כמה שחקנים בכלל לא רעים, סטרלינג, וכן...
הבעיה של אנגליה היא מרכז ההגנה, שני הבלמים, גם סטונס וגם מגווייר, הבלמים של אנגליה די איטיים, יש להם למזלם את דקלן רייס, הקשר האחורי, שמחפה עליהם, אבל השאלה באמת, כי פה גם עניין של, אתה יודע, שמירת אימונים, מה שקרה היום בגרמניה בעצם, שהמאמן של הסאוטגייט שומר אמונים לשני הבלמים, שהלכו איתו לאורך כל הדרך, ואני נותן להם את הבמה, זה פגע היום בגרמניה, עד כמה זה יפגע היום, יפגע גם באנגליה.
על הכיפק. סמי, כמון תודה.
תודה לכם, ערב טוב.
גלת השרי ביתרון 32-30 על הפועל חולון, אנחנו 3:42 למחצית, 4-0 לספרד, דקה 73, פרסומות ונגיע. חזרנו. גלת השרי ביתרון 42-38, דקה 41 למחצית. ספרד עדיין, ספרד כבר 5-0, 5-0 לספרד, הם צריכים רק עוד שער אחד כדי באמת לשפר את ה-C שלהם. בוא נאמר שקוסטריקה כבר לא תהיה,
יש להם עוד 20 דקות,
יש להם עוד 20 דקות, זה יפה,
12 לזמן החוקי ועוד 10 יוסיפו להם.
אבל בוא עכשיו באמת נדבר קצת NBA, ויש לנו את סורוקה מן, אהלן, ערב טוב. בסיידר, תשמע, אתה יודע, באמת הגיע, אתה יודע, באמת, אתה יודע, הגיע עם ברוקלין, הגיע איזה בחור, קוראים אותו בן סימוס, הגיע לפילי, והם נתנו לו בראש 115-106, והקהל לגלג עליו, היה יופי.
קהל שרק לו בוז, ובן סימוס אמר שקיוויתי שהבוז יהיה גדול יותר. אגב, צריך להגיד לזכותו שבן סימונס הוא מוצא את עצמו, כלומר השבוע האחרון זה השבוע הכי טוב שלו העונה, והוא סוף סוף מתחיל להראות את הפוטנציאל.
הכי טוב בקריירה, מה זה העונה?
לא, צריך להגזים, הבן אדם היה All-NBA, All-Defense NBA, וחמישה שלישית, והיה נתן עונה טרוקי, עונה מצוינת, הוא לא פח השפע, כן? בזמן האחרון הוא
מתחיל את העונה. אבל הוא נת קייס, מה לעשות?
כן, כן, נת קייס אנחנו יודעים. הוא מתחיל למצוא את מקומו שם בחזרה, באופן כללי ברוקלין מתחילים להתייצב, הלילה דווקא היה צעד אחורה, שוב, המספרים שלו היו בסדר, 11-7, 11-3-3, אבל מפסידים שם בפילדלפיה, בלי אמביד, בלי מקסי ובלי ג'יימס הארדן, באמת שחקני המשנה שם של הסיקסר, כנראה באו אקסטרה מוטיבציה מולו ועשו את העבודה. אנשים כמו פול ריד וג'ורג' ניאנג ושייק מילטון לא משם אמורים לנצח את ברוקלין בשיח.
כן, סקרמנטו עם ניצחון שביעי ברציפות, דופקת 113-109 על ממפיס, בממפיס עם ג'ה מורנט שקלה כמה 34 נקודות ועדיין לא הספיק.
כן, סקרמנטו מסתמנים כאחד הפיל גוד סטוריז של העונה, קבוצה מקסימה שכיף לראות אותה ושמחקת כדוסל אטרקטיבי ומהנה ויפה וגם מנצח לשם שינוי. אחת ההתקפות באמת נכון לאתמול, יכול להיות שהנתון זה כבר ירד, היה להם את הרייטינג ההתקפי הכי טוב מאז שה-NBA התאחדה עם ה-ABA. זה דיארון פוקס וזה קווין הרדר וזה דומנטה סבוניס השלישייה שסביבה סובבת את ההתקפה הקטלנית הזאת, והריסון ברנס שם מצטרף, הם באמת נראים טוב וזה ניצחון של אופי. היה להם לוח משחקים קל יחסית, יש להם עכשיו משחקים קשים, אטלנטה, בוסטון, פיניקס, הם מצליחים לצאת גם משם עם כמה ניצחונות מרשימים, יש להם לצפות.
דיטרויט, אחרי 10 הפסדי חוץ רצופים, 110-108 בדנבר.
כן, הפסד לא מובן מבחינת הנאגט, יוקיץ' וג'מאל מארי, יוקיץ' הוא עשה 31-9-10, ג'מאל מארי חזר גם הוא שניהם אחרי קורונה, וכנראה שהם עוד לא היו בשיאה, מהפיסטון, גם ברכב חסר, בלי 3 שחקני חמישייה, כולל השחקן הכי טוב שלהם, כנראה קייט קנינגם, שכנראה גמר את העונה, אז מנצחים שם בדנבר, לא הפסד שהנאגטס אמורים לספוג באיזשהו שלב של העונה בפורמט הזה של הפיסטון, אבל מדי פעם גם דברים כאלה קורים. יש שם גם שחקנים משנה שמתחילים קצת לתת עבודה, איזיה ליבר, פאליק ברק, וכדומה.
פיניקס, עוד הפסד הלייקרס, פיניקס 115-105 הלייקרס, בלי לברון הוא אמור לחזור סוף שבוע.
נכון, לברון אמור לחזור נגד סן אנטוניו, וזה לא הפסד מבאס, היו לייקרס כבר הפסדים יותר גרועים השנה, להפסיד לפיניקס בחוץ, גם בלי קריס פול, זה לא בושה, בטח לא כמו כשקמפיין משחק. מה שמעניין דווקא השורה של אנטוני דייביס, שעשה מספרים צריכים 37 נקודות, 21 ריבאונדים, 5 חסימות ו5 חטיפות, וגם זה לא הספיק. הלייקרס לאט לאט מתחילים לקבל צורה, זה לא משחק שהם היו חייבים לנצח בו, יש להם עכשיו איזה 4 משחקים ככה עד סוף החודש, פעמיים סן אנטוניו, פעם אינדיאנה, פעם פורטלנד, רוצים לראות אם הקבוצה מתייצבת, ואם לא, לפי מה שדווח היום, אז הם יתחילו את ההזזת דברים.
יפה, יש דני הלילה?
כן, נותנים דני, משחק נגד מיאמי ב... נגד קבוצת המילואים של מיאמי פחות או יותר, בלי ג'ימי באטלר וכאלה, בפעם הקודמת דווקא נגד המילואים של מיאמי זה לא נגמר טוב.
אולי יעשה גם הפעם דאבל דאבל, לא?
טוב, חוץ מהמשחק האחד שהיה לו שם נגד מיאמי, בזמן האחרון הוא מאוד יציב, אנחנו רואים אותו פיזי יותר וחודר יותר, וסוף סוף מתחיל לשחק כמו דני שאנחנו רוצים. נקווה שזה יימשך גם הלילה, אין שום הבטחה, אנחנו עדיין לא רואים את ה... יציבות כמו שכיווינו, אבל לאחרונה יש סימנים מעודדים, אז נקווה שזה יימשך גם הלילה.
על הכיפק, המון המון תודה, סורוקמן. מחצית בסטמבול, גלת עשראי 45, הפועל חולון 39, בעיות הגנתיות בדקות האחרונות, בעיות קצת התקפיות, לא מוצאים את הטבעת, יותר מדי ארבולים וחטיפות ועניינים, באמת רק 36% ל-3 נקודות, אם זה אפשר לחיות עוד, אבל ל-2 נקודות, 44%, זה קצת לא טוב בשלב הזה. חזרנו. ספרד, לקראת סיום 90 הדקות ביתרון 5-0, את השער החמישי הבקיע גבי, הוא בן 18 ו-110 ימים, הכובש הצעיר ביותר מאז שפלא עשה את זה בגיל 17 ו-249 ימים במונדיאל של 58 שהסתיים עם גביע העולם. אנחנו עכשיו עם מיכאל וינסנדט, ערוץ הספורט, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב, הנה, ספרד כבר
ב-6. ספרד, אפילו לא שמתי לב, התרכזתי בך. 6-0 זה הכי גבוה שלהם.
יש דילי, אנחנו רואים דילי.
כן, לא, 6-0 זה הכי גבוה אצלך, אתה יודע, זה הכי גבוה של ספרד, במונדיאל. 6-1
היה קודם. עכשיו רואים את השישי.
כן.
כן.
פשוט מדהים, סולק מבקיע. יש להם זמן לעוד אחד.
בטח, יש תוספת זמן של 10 דקות לפחות.
בוא נדבר וינסנדט על קודם כל על צרפת אתמול, 4-1 על אוסטרליה, נכון שהאוסטרלים הובילו, אבל אני חושב באמת שצרפת עם כל הפציעות שקרו לה, אתה יודע, עם שחקנים, היא סופר גרופ, אתה יודע, לא פחות בספרד, אולי יותר.
אני חושב שהם
כן, אני חושב שאף נבחרת אין לה את הקאדר השחקנים, ואני יודע איך שחקנים, זה גם האלה אפילו שלא זומנו, כמו שיש לצרפת. אני חושב שאף נבחרת לא הייתה מצליחה להתמודד עם כאלה חיסורים, כמו קנטה, פוגבה, בנזמה, קימפנבה שנפצע, אתמול
יוחד פרננדס. אבל תראה מי במקומם, מיכאל, מי כמוך, שורה ארוכה של שחקנים שכל אחד בפני עצמו הוא מפלצת, וראינו את זה אתמול במגרש.
את יודע, עם כל הצער שבדבר, אם לא היינו, אם בנזמה לא היה נפצע באימון ביום שבת, אז ג'ירו בכלל לא היה משחק, אולי הוא היה מקבל 10 דקות אחרונות, אם אתמול לוקאס לא נפצע, אז לא היינו רואים את תאו, אח שלו הצעיר, איזה מגן שמאלי אדיר.
זה אומר שיש להם כזה חוסן לצרפתים, כזה מאגר של כישרונות, שלא צריך לעשות איזה תררם גדול שבנזמה לא בטורניר הזה. גם ככה הם נראים לי אחת הנבחרות הכי חזקות.
לא, הוא כוח, אני לא מזלזל בו לרגע, הוא כוח.
לא, ברור שהוא כוח, שחקן השנה, נעל הזהב, כל מה שאתה רוצה, הכל בסדר, אבל תדרה, זו מפלצת, ובמיוחד אתה מקשט אותה עם מבפה, זה משהו ש... תגיד, בצרפת הולכים איתה עד הסוף עם הנבחרת הזו? כי לפני הטורניר אמרו נבחרת זה, מפורקת, מפולגת, כל ה, אתה יודע, הסופר פרשנים שדיברו על נבחרת צרפת, כי אחת שלא תעשה פעם שנייה ברציפות מונדיאל.
לא, זו המטרה, זו המטרה בבסיס, אבל אף אחד לא, עכשיו בשל התוצאה אתמול נגד אוסטרליה, לא אומר, הנה, בגלל התוצאה הזאת, בגלל איכות המשחק, אז אנחנו עוד יותר מתקרבים לגביע. לא, זה היה נגד, כמו שקוף אמר, נגד נבחרת אוסטרליה חלשה מאוד. אז נכון, אני מזכיר את הראשון, זה קצת העיר את צרפת, אבל אני לא חושב שאפשר להשליך. אגב, כמו שאנחנו רואים עכשיו את ספרד, 6-0 מול קוסטה ריקה, ואיראן, אנגליה 6-2 על איראן, ההבדלים, הפערים הם מאוד מאוד גדולים, כנ"ל גם בין צרפת לאוסטרליה, לכן אני לא חושב שאפשר להשליך.
מצד אחד מאוד גדולים של הגדולות, מצד שני אתה רואה את גרמניה, יפן, ואתה אומר הפערים לא כאלה גדולים.
יפן אבל נבחרת טובה, יפן נבחרת טובה מאוד, בלי קשר, גם אם עכשיו הם היו מפסידים רק 1-0 או אפילו 1-1, יפן נבחרת טובה נקודה. אני מסכים איתך שאתמול זו הייתה סנסציה עולמית, הרב
הסנדיטה. אנחנו ב-7-0, רבותיי, 7-0.
אה, הנה, 7, הנה, דור, אני
גאה. ההיסטוריה, מה שנקרא, עולה.
יש עוד 8 דקות.
גם בזה, גם ב-6, זה היה C, היסטורי של ספרד, 7 שערים, זה בטח C, יש לנו עוד 3, כמה? עוד 5 דקות.
6 דקות, כן, 5 דקות.
כן. אני רוצה, באמת, צרפת הרשימה אתמול, אבל אני לא יודע איך להתייחס לספרד דווקא מול קוסטה ריקה, אבל גם נבחרת עם צעירים, אתה יודע, וגבי כמובן אחד מהם, מצד שני גם זקנים שיודעים לשים כדור ברשת.
בוא נגיד, יש את השניים, שלושה זקנים נקרא להם, זה סרג'ו בוסקטס עדיין בקישור, ג'ורדי אלבה עדיין בהגנה, מורת החצי זקן, אפשר לקרוא לזה, וכל השאר, כן, זה ילדים צעירים, ילדים מאוד מאוד מוכשרים, גבי, פדרי, בלדה עכשיו המחליף של ג'ורדי אלבה, שבעצם בלדה הוא למעשה המגן הפותח של ברצלונה, אבל לואיס אנריקה, בגלל שהוא מכיר את כל השחקנים האלה, אז מהשני הנדוד של ברסה, אז הוא נותן להם עדיין את העדיפות, אבל באמת...
זה לא נבחרת שתלך עד הסוף, למרות השבע. ככה נראה לי.
אני לא חושב שהיא, אני לא חושב שגם זו המטרה שלה, כאילו ברור שספרד רוצה, אבל אני לא חושב שאף אחד באמת מכוון את ספרד ושמה לשחייה, הם עדיין נבחרת מעט בוסרית, בכל מה שנוגע גם לניסיון של השחקנים.
נבחרת גם של הרבה חילופי דורות, עזבו את השחקנים, שהחזיקו מעמד שם 10 שנים.
אני משוכנע שבעוד 4 שנים בארצות הברית, ספרד תהיה נבחרת חזקה מאוד, כי השחקנים הצעירים האלה היום, בני 18, 19, 20, כבר התבגרו והתבשלו ועסקו בליגת האלופות, וכל 4 שנים האלה יכינו אותם לקראת הדבר הזה.
גם אני חושב כמוך.
יש לגרמנים, כמו שראית אותם היום, אפשרות, הם חייבים לנצח את ספרד, אחרי שהיא באה עם מאזן כזה
ויכולת כזו. הם ינצחו את קוסטה ריקה ויעשו תיקו עם ספרד ויעלו.
אני שואל את מי שמבין, לא אני.
הבעיה שהמשחק הבא של גרמניה הוא נגד ספרד, אתה מבין? ואם הם מפסידים, אז הם הולכים הביתה עוד לפני המשחק נגד קוסטה ריקה האחרון.
לא, אבל אם הם עושים טקו, אז הכל פתוח.
טקו ישיר אותם בחיים, זה כן.
נכון.
הבעיה בגרמניה, שאנחנו רואים את הנבחרות היום, ז'ירו ראינו אותו אתמול, 9 אמיתי. אין להם 9, הם לא משחקים עם 9, זה לא יכול להיות הדבר הזה. מה, תומס מולר, אברץ, הם לא באמת חלוצים בתוך הרחבה. וברגע שאין להם את זה, הנבחרת
לא בבעיה. אבל אי אפשר להגיד על תומאס מולר שהוא לא חלוץ בתוך הרחבה, בוא. זה מכונת שערים.
הוא לא תשע,
הוא לא תשע, אז מה? אבל הוא חלוץ, מה? יש על זה מחלוקת?
תומאס מולר שיחק כל החיים שלו ליד לבנדובסקי, אתה מבין? הוא צריך להזים את השחקנים מזה. אתה לא יכול לשים שחקן כזה בתור תשע ולצפות שיאללה, הוא יעשה את זה. אלו, אני לא צריך להזכיר לכם מה זה התשיעות הגדולים של פעם, של גרמניה. גרד מולר וקלינצמן ובירוף וכל הזה. הם לא משתמשים בתשיעות, יש להם ילד מאוד מאוד מוכשר מוקוקו שנכנס מהספסל של דורטמונד. אני מאוד מקווה שהוא יקבל את חולצת הרכב נגד ספרד.
אנחנו נשתמע, כי אנחנו מסיימים עוד כמה שניות. תודה רבה לך.
יאללה ביי.
תכף תחל המחצית השנייה באיסטנבול של הפועל חולון, יותר מאוחר הפועל תל אביב, ויש לנו גם מונדיאל. תבלו.